הכל חי אונליין, 93fm.co.il. גליס מירושלים, השכונות, האנשים, הריחות והקדושה, עם הרב ישראל גליס.
ערב טוב, לילה טוב לכם. חזרנו לפגישה שלנו השבועית כמדי שבוע עם סיפור ירושלים. איתכם ישראל גליס, ישראל בנציו, ואורחנו הרב משה גולדיס, ובבני ברק יוסי איזנטל והחברים. הלילה אנחנו פותחים בסדרה ירושלים מספרים על עצמם. וכראשון בחרנו את הרב אברהם יוסף ליזזון, יושב ראש חינוך העצמאי, יליד שער חסד, שיספר לנו על הירושלמיות שלו. ובחלק השני של התוכנית נדבר על הרב שלמה קרליבך במלות 20 שנה לפטירתו, בעיקר השירים הישנים שלו, השירים שאהבנו. לילה טוב, הרב משה גולדיס.
לילה טוב, הרב גליס, לילה טוב לכולם. תיקון קטן, הרב ליזזון, הירושלמיות שלו.
הירושלמיות שלו.
כן.
טוב.
היום אתה עולה מדרגה, הרב גליס. אתה עולה ממספר סיפור ירושלים למספרים על ירושלים. זה משהו, רעיון מבריק.
הגיע הזמן לשתף את הירושלים, שגם מספרו.
רעיון מבריק להמשיך ולטפח את נושא ירושלים. בחרת דמויות קולות למטרה, ממש אורגינל. אני לא יודע מי עוד בחרת, אחד בצורך אני יודע, הרב יש וזון ששמעתי.
כן,
שהוא מתאים מאוד לאווירה הירושלמית, למרות שאני חושב, הרב גליס, כמה שאתה ידוע כאנציקלופדיה מהלכת עם כל ההיסטוריה של ירושלים, אני שמעתי שומרים בירושלים שביום שהרב ליזזון נפתח את האוצרות שלו, יוכלו להקים את מוזיאון ירושלים האמיתי.
אני אספר לך שביקרתי במה שאתה אומר, ואתה צודק, הייתי לו בבית, חיפשתי משהו מסוים.
סרטונים, תמונות, הכל דברים, הודעות, הקלטות. יש לו גם את ההקלטה של רבי לכהן.
כן, בטח.
בקר. זה גם יש לך, אבל יש לו את זה גם כן. אבל בכל מקרה, אתה מתחרות רצינית. סיפר מישהו שהיה אצלו בארכיון גם כן, שהוא ראה את הלוויה שלה בסיסרון מגור. והוא הפריט חסיד אחד שלח כל הלוויה אחורה, לפני המיטה, על החוורס, עד הר הזיתים. זה אחד מהסרטים שיש לו, שביום שלג הוא הגיע לשער חסד, כמו שאומרים לגזרה שלו, והוא הפריט את השלם זלמן מתבוסס בשלג בדרך לתפילה. וכך אם אתה רוצה לאגור חומר על מלכות משפחת אוירבך, אז הרוליזון זה הכתובת.
אני מתאר לעצמי.
היום אנחנו ניתן חלק מתכונים ממשפחת ליזזון, עם סיפור שהיה, עם רב שלמה זלמן, שהיה מתכבד בכל יום שישי בבית של האלמנה ליזזון, רוחקה, הידועה שהייתה אחות של רב שלמה זלמן, שרב שלמה זלמן בעצמו, הדוד של רב יוסף היה מסור לבית, כאבא ממש עד היום האחרון. אז ניתן קוגלך של יום שישי, שבזה היה מתכבד, קוגלך של המרק של ליל שבת, קוגלך אומרים, לא קיגלך, אתה יודע.
נכון,
וקוגלך של הצ'ונט, ופשטידת בצל מקורית שקראו לה צביבל קיגל, ומנה האחרונה הוגת סנדיץ' ירושלמית, עתיקת יומין, ונשארה עד היום הוגת אימא. ובעזרת השם, בהמשך נוכל.
יופי, אנחנו דברים בהמשך.
איזה שירים תשא לנו היום?
הוא היה שירים ישנים של קרליבך, כמו אופרוי סולנו, שאנחנו
נשמע. היה איזה יורצה לשבוע שלו?
לא, ביום ראשון זה 20 שנה לפטירתו.
אז יש, אז יהיה יורצת שלו.
ודאי, ודאי, ואני מציע למי שרוצה לראות חוויה, להגיע ביום ראשון בשתיים בצהריים, מתכנסים שם מאות אנשים עם גיטרות, הם ישים על הקברים מסביב ושארים לקרליבך.
אני רוצה להגיד לך כל הסמכות שאני זכיתי לעשות לחתן. אחד מהשבר שהייתי מביא את ה... יש תלמידים שלו מהמומחים להחזיק את הקיטרה לאיזה ערב, והם היו עושים המצב, כמו שאומרים. זה היה באמת מעניין ושווה כל דקה.
בהחלט. אנחנו נשמיעים עכשיו מיד, עכשיו אנחנו נשמיע ופרוס עלי נסוכת שלומך, שזה אחד מהשירים היפים שקרליבך שושר כבר עם ילדים. ומיד אחרי זה אנחנו נשמע את דוד מלך ישראל ומקימי, שלושה שירים ברצף של שלמה קרליבך. אז בואו נשמע, ואנחנו אחרי זה נחזור חזרה אליך.
פרויס עלינו סלם Yeah. השתחוו לשם מעל הקודש ירושלים 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 ירושלים
עכשיו איתכם, גליס מירושלים, עם הרב ישראל גליס.
לפני שאנחנו נכנסים ללב התוכנית, כאמור מדי שבוע, שירה של שולמית אייזנבך. בדרך, עלם הדרך, שולמית אייזנבך. עלם הדרך, בועחה אפרתה, בשערי בית לחם העיר, ניצב ציונה של אמא רחל. כפנס באפלה את הסביבה מאיר. כל חיי הצעירים הייתה רחל בדרך. ברוב צניעותה לפני אחותה קרה בערך. יצא מבית אביה אל הבהר, ושם הכל התברר והתבהר. שם בקשה את יעקב שנמלט בדרך, מחמת אחיו עשיו שיקעו בירך. כשיצא רחל בדרך לחופתה, עמדה בצד הדרך והעבירה לאחותה. רחל שידע צער כאשר לאה הקלה, הובלה לחופה ויבושה ונחלמה. רחל שידע את צער הקרות, ולמול אחותה הפסידה בתחרות. כשצעקה ליעקב אבא לבנים והוא כעס ונה לי כבר יש בנים ואימיין מתה אנוכי הוא אומר לה התפללי התחנני ובכוח תפילתך בתחנונייך ודימותייך תענה לבקשתך כאשר נולד יוסף יצא עם יעקב לדרך ומלידת בימין נאספה בדרך ותיקש בלידתיו בלדת בימין ונולד יתום בין הזקונים ומקללת אותו זקן מתה רחל ונקברה בדרך גם כן כאשר יצאו בניה לגלות, יצא מקברה לראות את השפלות, לפקוט יחד עמם את הגירוש ואת הדלות. כשבורא עולם מבטיח או תראי את הגדלות, ועדיין בניה לא שבו מהדרך. המצפים יחלים שתסלל לדרך, ובורא עולם ימחה את דימתה ושבו בנים לגבולם. אברהם אבינו ישב בפתח האוהל, כותבת לנו שלומית אייזנבך, עוד שיר אחד, יושב בפתח האוהל כחום היום. יושב בפתח האוהל כחום היום. מעתיר תפילה לנורא והיום, שיבואו ויגיעו וידרכים, שיוכלו לקיים הכנסת אורחים. נושא עיניו לארבע רוחות, איזה מהם תהיה מקור הברכות? מניין יבואו כדי שלא יתייסר, מי מורחב אותו יבשר? ולפתע ניצבים אנשים שלושה, את זה אותם לא ידע, מי מהם לא יקשה, בואו ברוכים בצל קורתי, ממימי תשתו ותאכלו מפיתי. והוא ביום השלישי למילתו, רץ אל הבקר לא הקפיד על בריאותו. שחט מלח בשל והכיל, ועמד לשרתם ברד וחיל. ושרה עמנו באוהל צנועה, אף היא יפתה ושחה ועוגה. כעת חיה בעוד שנה, תזכה ללד זה לחבוקת בנה. כה בישרו לאברהם המלאכים, והוא מחייך ומאמין לאורחים. ושרה עמנו גם היא צחקה, הוריד על העולם אמונה חזקה. והיה העולם שרוי בשמחה, ומשם הושפעו הברכה והצלחה. אנחנו בתוכנית שלנו היום מחלקים את הדברים, בחלק הראשון אנחנו נדבר עם הרב אברהם יוסף לייזרזון, הילדותו, משכונת שרי חסד, עד שכונת מטוסדוף, כל המערכות שהיו בדרך. ובחלק השני אנחנו נדבר על שלמה קרליבך, שהיה הרבה מאוד בירושלים, ושר לירושלים 20 שנה לפטירתו. במוצאי שבת הקרובה, במוצאי שבת חי, יש תוכנית של מנחם טוקר, שהוא יביא הפעם את מצעדי שירי קרליבך. צריכים להתייחס בתוכנית למצד ולשמיע את אחד השירים שמופיעים ברשימה שכל אחד יכול לקבל אותה. יש לפנות את הדירוג למצד בטלפון 1-952-92-93 בשלוחה 7 ובאתר כל חי. 1-952-92-93 בשלוחה 7 ובאתר כל חי. ושם תדרגו את השירים, יש 50 שירים מתוך מגוון של מאות, או למעלה מ-1,000 שירים של קרליבך, תוכלו לדרג מתוך 50 את השיר שהכי מוצא חן ביניכם. זה מתחיל מאדיר הוא ואורך ימים, ועם קלוקנו ולאו הנביא וכן הלאה. 50 שירים. ככה שמדרגים את זה, אז מנקדים 10 ומטה. היינו שהציון הכי טוב הוא 10 והכי פחות הוא 1. אפשר לבחור רק 20 שירים בלבד. תכתבו לצד כל שיר, נבחר את הניקוד המגיע לו, אם זה 10 וכן הלאה. זה יהיה במוצאי שבת, שיהיה פה ברדיו, מצד שירי קרליבך, מה שנקרא שירי קרליבך לזכרו. ואילו שרוצים לכבד את זכרו, אז ביום ראשון, בשעה 2 בצהריים, הר המנוחות בירושלים, כשבאים להר המנוחות, במגרש חנייה, פונים ישר לכיוון ציונו של החידה, ובצד ימין זה של הרב משה בן טוב, עולים בהמשך העלייה, קברו של מרן רב שלמה זלמן אוירבך, ולא רחוק משם, קברו של שלמה קרליבך. יש שם ציבור גדול, תוכלו לזהות מיד את המקום, זוהי חוויה מיוחדת. באים עם שירה ועם שמחה, כמקובל אצל שלמה קרליבך, כל דבר היה בשמחה ובשירה, זה מה שיהיה ביום ראשון בצהריים. אנחנו נשמיע עכשיו עוד שני שירים של קרליבך, שירים אהובים, השירים שהיו בתחילת הדרך, אשא עיניי להרים, הנשמה לך, שני שירים שהם היו מהוותיקים מאוד, גם הציבור שאינו שומר תורה ומצוות מאוד נקשר לשני השירים האלו, אשא עיניי והנשמה לך. בואו נשמע.
איתכם, גליס מירושלים, עם הרב ישראל גליס.
אחרי ששמענו קצת את ההיסטוריה של שלמה קרליבך וקצת היסטוריה ירושלמית של הירושלמים, שמענו גם את עשה עיניי להרים ונשום הלוך, שוב שני שירים עתיקים מאוד של שלמה קרליבך. אנחנו חוזרים חזרה אליך, הרב משה גולדיס, שוב לילה טוב.
לילה טוב הרב גליס, לילה טוב לכולם. אנחנו נפתח עם הפרשה, פרשה ויירו. ויירו אלו השם בלוני ממרה, והוא יושב פסח אוהל כחוים היום. הבסברו מסלונים אמר, היום זה שבס קוידש. ולמה? כי שבת היא כולה יום ואין בכלל לילה. כמו שאמר הרבי מבורקה, שבכל יום רגיל שאדם פוגש חבר, ידיד, אם זה בוקר, מברך אותו בוקר טוב, אם זה ערב, ערב טוב, צהריים, צהריים טובים, איך אמרו בירושלים? הגוטה אלפט. אבל בשבת, בכל שעות היממה שנפגשים, מברכים גוט שבס, שבת שלום. למה? כי שבת כולה בבחינת יום. והכוונה של הפסוק, והוא יושב פתח האוהל, ששבת היא הפתח של כל ימי השבוע. כמו שמובא בזוהר הקודש, כל ברכן דלעילה ותתאה ביומה שביון טליין. שכל הברכות והחסדים לכל ימי השבוע נשפעים ונמשכים משבת קודש. וכך מידתו של אברום אבינו, שמידת החסד, והוא משפיע מידת החסד בעולם. והחסד ידוע כתכלית הבריאה, כמו שכתוב, כי אמרתי, עולם חסד יבנה. והרב גלי שתהיה בריא, אלוף ההמצאות, מתחיל לנושא אורגנלי לסיפורי ירושלים. נושא חדיש, מספרים על ירושלים. מביא שמות, דמויות שמספרים על ירושלים. נושא ואנשים שמתחברים לא רק לירושלים, אלא גם לפרשה. הירושלים של מעלה, בהתנהגות שלהם, הם באמת בבחינת של כולה שבס. שכל מעשים היו משובחים, ומידת החסד בירושלים ידועה כמקום ראשון ברעיונות של חסד. אתה סיפרת לא מזמן שהרב שטרן שהקים את הגמח כלים הראשון בעולם נפטר.
נכון, נכון.
נכון? לא מזמן סיפרנו את השבוע שבועיים?
כן, בני
שבועיים. כמה שנים הוא חלק את הכלים?
לפחות 60 שנה.
יופי, אתה יודע מה זה, באיזה מחסן, באיזה תנאים, תת תנאים.
באיזה מדרגות לעלות למעלה.
יום, יום, יום. מה זה לך? דוגמית של חסד. ואם תפתח את המדריך החרדי שיצא לירושלים הראשון, מדריך חרדי, יש שם אגודת דפים, כמו שכתוב בדפים, כמו שבדפי זהב יש את הדפים הצהובים, יש אגודה של דפים רק של גמחים. תתחיל לקרוא, אתה פשוט לא מאמין לעצמך, אין דבר שאין לו גמח.
ויש דבר חדש שנקרא גמח הגמחים.
הגמח, הגמח.
אתה מתקשר ואתה שואל איפה יש גמח למוצצים, אתה מקבל מיד את הכתובות.
יפה. ואני חושב שכבר עשית פעם נושא כזה על חסד ירושלמי. כך שזה בוודאי מתאים למילתו של אברום. אבל יש עוד קשר. מפירוש של הפרשה לאנשי ירושלים של מעלה. ידוע מאמר צדיקים על הפסוק, וישא עיניו וירא, והנה שלושה אנשים ניצבים עליו, אז יש דירוש שלושה, הכוונה שלושת הדברים שהמסתכל בהם אינו בא לידי עבירה. וישא עיניו, דם מה למעלה ממך, עין רואה, אוזן שומעת, וכל מעשיך בספר נכתבים. ואתה יודע רב גרס כמה שזה מתאים לאנשי ירושלים. אני רק זוכר שהיו שואלים את רב לייבל כהן, לייבל ווס מחסה, הוא היה עונך, מחסה יצר. שאלו אותה, איזה ספר אתה עושה? הוא אומר, מה פה שזה ספר? כל מעשיך או בספר נכתבים. אתה מבין את המחשבה? יש עוד דרך שמשתייכת מאנשי ירושלים לפרשה, כמו שהם רחיים מביז'נצייה אומר, על וירו אלוב השם, הוא היה אומר, אלוב, זה ראשי תיבות, יגיעני למועדים ולרגלים אחרים. מה שאומרים בברכת גאה לישראל בליל פסח. והסביר ככה, אברום אבינו עליו השלום, היה תמיד מחכה ומצפה, ברוב השתוקקות, ואין קומצ'ן דיונטב, מתי מגיע כבר היום טובים, שבאמצעות הימים טובים, זוכים לוירו אלוב השם להתגלות אלוקית ולהתקרב לשם מתברך. ובהיסטוריית שאנשי ירושלים, רק מה ששמענו בתוכניות שלך, עד שבית אתה מספרים על דמויות ירושלמיות, נודע לנו כמה זה נכון המהות של יהודים האלו.
נכון.
כמו שמובן שהשם בא לבקר את אברום, שזה היה יום שלישי למילתו, לברית, והשם בא לבקר אותו, ולשאול בשלומו, ומוסבר שידוע שיום הראשון של המילה הוא כנגד אברום, יום השני הוא כנגד יצחוק, יום השלישי הוא כנגד יעקב. ואצל יעקב כתוב איש תם, והתרגום אומר תם גבר שלים, אדם מושלם. כך אפשר להגיד אנשי ירושלים של מעלה, אנשים שלמים ומושלמים. אני גם, יש גם כן אמרות מליצות כמה שירושלים שלמים. אתה זוכר את רמי של אוריה, ראש ישיבה של פלאגס ראובן?
בטח, בטח. הם תלו בכותל וסיקן.
הוא היה מגאוני ירושלים, והוא מהשורש מצווריה, אתה יודע, כל דבר טוב השורש מגיע מצווריה גם.
טוב.
אז הוא סיפר לי שאחד הילדים שלו היה קטן, לא זוכר איזה, 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 איזה מהילדים, זה אחד מהילדים הקטנים. הוא למד אצל קיבי ברילם, תהיה מלמד. הוא הגיע הביתה, פרשת זוהר, אתה יודע, הילדים מספרים מה הרב סיפר פרשת שבוע. ילד קטן, תשמע מה זה הקנאה. אז הוא מספר שהרב סיפר להם למה השם נראה לאברום בלעני ממרא. אז הוא אמר ככה, שהשם ציווה את אברום למילה, אז אברום הלך לשלושת החברים שלו, הידידים שאשכול עונה ממרא, לשאול אותם אם לשמוע בכל השם או לא. אז ידוע הסוף שאשכול אמר לו לשמוע, בגלל זה שם השם נראה אליו. אז הוא הסביר ככה, אני אגיד את זה ביידיש, רב גל שלא תתרגם את זה לעברית. אז ראשון הוא ניגש לאשכול, הוא שואל אותו, נו, מה אתה אומר? לשמוע בכל השם. עונה לו אשכול בראשי תיבות. אשכול, בראשי תיבות ביידיש, אלטרר, שוור, קנן, ליידן. מבוגר. כזה, יוכל לסבול. אברום אומר לו, תודה. הוא ניגש לחבר השני. החבר השני, עונר. אומר לו, נו, עונר, מה אתה אומר? אז עונר, בראשי תיבות, עונה לו בראשי תיבות, אלטרר, נישטרירן.
לא נזיז בידי מבוגר.
לא נזיז באדם מבוגר. אברום עודה גם לא, הוא ניגש לשלישי לממרה, ממרה, סליחה, בממרה נראה שם, לא באשכול, בלוני ממרה. הוא ניגש לממרה, אומר לו, נו, בוא זוקסי, מה אתה אומר? ממרה עונה לו בראשי צוות, מימוז מלן רב אברומן. חייבים לשם
לברומן. ובסוף ממרה היה סנדק.
נכון, ואולי זה מצחיק, כן? חספר לרמוי שלו יש גלגל מצחוק, אבל המחשה והקנאה שהילדים קיבלו, זה נשאר להם לעד. מושגים לשמוע דבר השם, מושגים איך לבחור חברים וכו' וכו' וכו'. הרב גרס, אם אתה נוקב לנו בשמות שמספרים בשמם, החצת, אני שמעתי עם חזון יוסף לזלזון, אני רוצה להגיד לך שאני גדלתי בתור ילד בצבאי, אתה יודע, זה לא סוד. בזמנו שהייתי ילד עוד לפני בר מצווה, אז הרב לזלזון הגיע לגור בצבאי. הוא גר שם כמה שנים טובות, אני בשנים חלש, לא יודע כמה שנים זה היה.
היה לי איזשהו קשר לוורנה, לא? לוורנה?
גיס.
גיס,
כן. גיס. אחותו נשואה עם רבוני וורנה, הבן של הרב וורנה מצווריה, הוא היום כמעט כמו הרב וורנה הקודם, הוא בצווריה הרבה שם דובר. יש לו גם כן גיס שגר איתנו ברחוב, הרב בוק.
נכון, בסדר בוק.
וכבר בילדות שהייתי ילד, זכיתי להכיר את ירושלים בזכות הרב לזלזון. ותוך זמן קצר עורר את כל הצוריינים מושגים שהם לא הכירו. מושג של מחוי, אכילו שבס, כל מיני פרצות בעיר, ועוד 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 ועוד. בקיצור, צוויה התעוררה לחיים. אנחנו בצור ילדים קטנים, אתה יודע, נהננו מהמצב החדש. אחד מהרבנים של העיר קורא לרב לייזרזון, הוא מנסה להסביר לו שצריה העיר שקטה, יחסים רגועים בין התושבים, לא יודעים מה זה מחויס, אבגונס, אתה יוצא פרובקציות בעיר, תעשה לי טובה, תחזור לירושלים. מה אתה חושב, רב גלי, זה עזר הרבה? להפך, זה רק נתן לו עוד יותר מרץ להמשיך ועוד להגדיל את היקף הפעילות. ואם אתה זוכר, גם בירושלים, שהוא כבר הגיע לירושלים, הוא כיהן בנציג מועצת העיר בעיריית ירושלים.
נכון.
בזמן שראש העיר שלנו, הוותיק ביותר, טדי קולק. אבל כמה שטדי קולק היה ראש עיר טוב, הוא הצליח להוציא אותו איתך.
מה, הוא קיבל התקף לב בעירייה.
מי?
קולק
או לייזרזון?
לא, לייזרזון.
כן, אבל גם הוא קודם כל עשה התקף לב לטדי קולק. אם אתה זוכר, באחד הישיבות, מרוב שהוא שיגע אותו, הוא זרק עליו את הפטיש. זה שדופקים על השולחן לעשות שקט. וכך אין ספור מערכות שהוא ניהל, אם זה היה אצטדיון בשעתו, אתה זוכר את האצטדיון שרצו בברכס שרפת? היום יש שם שכונה חרדית, וכך הרבה הרבה מערכות ציבוריות, שעל כל אחד מהם אתה יכול לעשות נושא מיוחד. דבר אחד בטוח, שבכל תפקיד או הסקרנות, שהרב לייזרזון היה שותף, או ממונה, או אחראי, היה שמח, תוסס, ומניב, ומצליח. וכל המערכות סיימו טוב. כמו שמגדירים שאפשר לעשות עוד ועוד ועוד, והוא עשה. אמא של הרב לייזרזון קראו לה רוחקה. היא הייתה אחות שלו שם זמן אוירבך. היא הייתה שם דבר בפני עצמו. רוחקה זה היה מודל למשפחת אוירבך. אתה יודע, רב גליס, שבגין מבוגר, היא הייתה גרה ברחוב אצלנו בעזרת תורה אצל הבת של הבוק באמת, היא הייתה אלמנה מגיל צעיר. בעלה הגדול, רב שמחה בונים, נפטר צעיר בגיל 28-29, אבל בטוח פחות מגיל 30. רב שלמה זמן לקח על עצמו את כל העול שניהו לבית של רוחקה, כל בוקר ממש, כל יום, עד יום מותו, היה נכנס בחזרה מתפיל השחריס לבית, לבדוק, לראות שהכל בסדר, לעזור מה שצריך. וביום שישי אחרי המקווה, היה נכנס לביקור ארוך יותר, יושב, ואז רב שלמה זמן ישב והתכבד בקוגלח המיוחדים שהיו עושים ליום שישי. ועם המתכון הזה נתחיל, כמו שאמרנו,
בבריח.
אז קוגלח מצוגנים, כדאי לעשות פשוט זול וטעים. משרים שתי פרוסות חלה או לחם לעשר דקות, בתוך מים כמובן, סוחטים את זה טוב, שמים בקערה, מוסיפים כוס קמח ושתי ביצים, מינימום רבע כוס שמן, אני לא רוצה להגיד ששמו יותר, אבל לפחות היום משגיחים קצת לשמן, מינימום רבע כוס, קצת סודה לשתייה, מלח ופלפל, ומערבבים, ומוסיפים מים לפי הצורך, עד שנוצרת עיסה, שלא תהיה רכה מדי. עיסה נוחה לעבודה. המים מקסימום עד כוס. תואמים, אם לא חסר מלח, ומשאים את זה לשעה. מתגנים קציצות קוגל החתנים בשמן משתי הצדדים, ואת זה מגישים חם. מה שהיה נשאר, מעבירים לצ'ונט. וזה הקוגל של הצ'ונט. אם רוצים את זה למרק, אז עושים את העיסה, אותו דבר, רק מקמח ומים בלי שמן, קמח, מים, ביצים. שתי כוסות, אם רוצים מדויק, אז שתי כוסות קמח, 1.5 כוסות מים, שתי ביצים, מלח ופלפל, מערבבים, מתגנים קוגלח, ומעבירים, איך אומרים קוגלח בעברית? קציצה, כן?
אין לזה שם בעברית.
ולהעביר למרק. מעבירים את זה למרק, שהמרק מוכן, ממש מתי ששמים על הפלטה. חוזרים מהתפילה, הקוגלח מתנפחים, נהיים רכים, תפוחים וטעימים.
הם מפיצים ריח טוב.
אוהו. איך אני לא יודע שכמה חוסר ריח טוב, זה המציאות.
כן.
רב שמחה, אני פעם עשיתי חקירה בירושלים, אם הקנועית מה שהיא נסעת את הריח או הקמח, עוד אין לי תשובה עד היום.
הנפט.
הלב. אתה מכיר את החבר שלנו, מוני ארמוזה.
בטח.
הוא בנה לו, לא כבר היום, לפני 15 שנה, הוא בנה לו שם בשכונת החסד ורחמים. איך קוראים לשכונה שם?
מזכרת משה. אוהל משה.
אוהל משה.
אחד מהם.
אחד מהם, אז הוא בנה שם, אתה יודע, שם מחדשים את כל הדירות. אז הוא בנה שם דירה יפה, הוא השאיר למטה כזה בייסמן, כמו שאומרים היום, מיוחד כשעשים ליום שישי את הקנית נשים ואת הפרימוס. על זה הוא לא מבטר, הוא אומר. כל המודרניזציה יכולה להיות, זה צריך להיות שם עם הסמיכה, אתה יודע, צריך לעמוד שם. רב שמחה בונים לייזרזון היה מגדולי ירושלים, ומגדולי חסידי גור. הוא גם כן משהו בישיבה של גור, אני חושב.
היה ראש ישיבה שפת אמת.
היה ראש ישיבה. סיפר לי אחד מהמשפחה שהוא מצאו פתק בבית שלו, שהם רמס קרא לו, והוא מינה אותו לשליח מיוחד ללמוד עם הפני מנחם. למרות שרב שמחה בונים היה אברך צעיר, הרי כולו נפטר בגיל 29, רמס אמר לו שהוא ממנה אותו לשליח אישי ללמוד עם הבן, לקיים את המצווה ושיננתם לבנך. וככה תבין על איזה אברך היה מדובר. וגם כן ידוע שאשתו רוחקה, שאיכשהו נפטר, לבשה את בגדי אלמנותה, כמו שהם נוגעים פעם, אתה יודע, מטפחת שחורה, של שחור.
השוורצי יזמה.
השוורצי יזמה, קראו לזה, כן, וכך היא לבשה את זה עד יום האחרון. אתה זוכר את זה?
ידעי בטח.
והיה משהו מעניין, היא כל יום הייתה מתפללת בשחריס, אז כמו הווייבר של ירושלים, אתה יודע, שלפנות בוקר, כמו עומדים עם הסידור, עם הצנה אורנה, אז היא הייתה אומרת את את הקטע, אהב הסוילום, עם מנגינה מיוחדת, שאת הניגון הזה היא שמעה עם רב שלמה זמן. מתי שישבו שבעה על אח שנפטר, היא שמעה את רב שלמה זמן אומר את הנוסח הזה, ומאז כל יום כך התפללה. אנחנו ניתן ציג על אח של ירושלמים שמתאימים לשבת, כמו שאומרים. ניתן ציג על אח מסולת, וציג על אח לחמין מיטריות. ציג הלך מסולת זה בקרה מערבבים שתי כפות סולת, זה היחס, כן, אפשר לעשות כמה שרוצים, שתי כפות סולת, ביצה אחת, מלח ופלפל, בלי מים, בלי שמן, אם מוסיפים מים או שמן זה מתקלקל, המתכון לא יצא מוצלח. מערבבים את זה טוב, במחבת מחממים שמן חם, בגובה בינוני, ועם כפית קטנה, שמים כל פעם מעיסה בשמן, מתגנים משתי הצדדים לצבע בהיר, לא טיגון עמוק, ומהטיגון מוצאים את זה למים קרים. הקיגל אחר מחום לקור סופגים רטיבות. לפני שבת, להעביר למרק, אז הם סופגים את הרוצף של המרק ומתנפחים עוד יותר, ונהיים רכים ועסיסיים. קיגל החטריות לחמין, מאותו משפחה, זה שתי כוסות יטריות מבושלות, שמים אותן בקערה, יטריות רגילות של קיגל, מוסיפים חצי כוס קמח, שתי ביצים וכפית מלח, רבע כפית פלפל שחור, מערבבים, מתגנים טיגון קל משתי הצדדים, ומעבירים לחמין מלמעלה. בשבת בבוקר מקבלים מעדן מיוחד. אני עוד זוכר שהיינו בחורים ונסענו, אתה יודע, למירון הפשאבס, היו לוקחים מירושלים את כל האוכל, לא כמו היום שמגיע מסעית קירור, כל אחד שחה בזה שקית. אז אני פעם התמניתי להיות השליח לסחוב שקית של קיגל קני דלצ'ון ממשפחת רבינוביץ' מבר של האזור. אז הלכתי לקחת את זה, זה היה ציפית של קר, עציך. אמרתי, נו, אבי זה קניידל? אמרו לי, מה זה? דוסי זה קניידל? אמרתי, רגע, זה קרית. אמרתי, אבל לא, דוסי זה קניידל. קיצור, אז אני ראיתי פעם ראשונה משהו חדש, שעושים את הקניידל בתוך הציפית, ושאלתי למה, אז הסבתא הסבירה לי שם, שאת זה קושרים, את הציפית קושרים לידית של הסיר, שזה לא יאבד בתוך הסיר, זה מדבר על סיר גדול, כן? והציפית, הרי זה בד, זה מושך את הנוזל, ככה הנוזל נכנס לתוך הקניידל ומקבל את הטעם, מוציאים את השקית ומחלקים את הקניידל.
בלי שזה יהיה בתוך הסיר, שיהיה מחוץ לסיר.
יופי, אתה זוכר את השקיות האלו?
בוודאי.
אז כן, זה היה סדר גודל של קרית של סון למירון לקהל גדול. אז זכיתי אז להכיר את הדבר החדש של ירושלים. הרב גליס, אתה בחרת מספרים רציניים בירושלים.
כן.
אבל גם ירושלים יש לה מה לספר עליהם. זה נעשה קצת הפוך. הרב לייזרזון, כמו שאמרנו, היה תמיד מעניין. מתי שבנו את נווה שמחה, שזה בית אבות מעון הורים, כן, המקום היה בנשיאות הרב מטלסדוף. והרב מטלסדוף הוראה לא להתקין בשום אופן מעליות שבת. הוא היה מחמיר גדול בזה. במשך השנים שהמקום התרחב, נוסעו מחלקות, גם מחלקה סיעודית, כל מיני חולים שמרותקים במקרה טוב לכיסא גלגלים, היה מאוד קשה לטפל את המקום בלי מעליות. והרב לייזרזון שהיה מהשכנים שם, אמר לבלבטים, בואו איתי לרב שלמה זלמן ונראה מה יפסוק. מה ייתן לנו יצא. הם הסכימו, עלו את רב שלמה זלמן, הציגו בפניו את כל הנושא והקשיים מסביב מדי שבת בשבתוי. רב שלמה זלמן עם התקיפות והבהירות שהייתה לו, הוא אחז שאם בונים את המעלית, את המעליות, על פי כל דקדוקי ההלכה, אין שום בעיה, כמו שנוהג עד היום הרב אלפרין, שלא יש את המכון הטכנולוגי, שהולך כמעט בכל דבר לפי הפסקים של רב שלמה זלמן. ורב שלמה זלמן הרים את היד ואמר, המטוסדוף הרוב, הגרוין מטוסדוף, הרי נמצא כבר בעולם האמת, שם הוא בוודאי יודע את האמת שמותר לעשות מעלית שבת. כך אצלך הרב לייזרזון לעזור לשמחה לפתור את הבעיה גם כן. דרך אגב, שמזכירים את המכון הטכנולוגי, אני פעם שמעתי, השם המלא של המכון זה המכון הטכנולוגי לבעיות הלכה, כן?
נכון.
אז אומרים שלבביץ' הרב העיר פעם, הוא העיר להם פעם, שהשם שלהם צריך להיות המכון ההלכתי לבעיות הטכנולוגיה.
נכון.
הפוך.
נכון.
הבעיה של טכנולוגיה, לא הבעיה של ההלכה.
בדיוק. טוב.
אנחנו ניתן פשטידת בצל ירושלמית שהייתה עונג שבת מיוחד. אז אם זה בערך 10-12 מנות במחוות עם כמות של שמן מכובדת, מעדים 8 בצלים קצוצים. מעדים על אש נמוכה, עדיף בסיר מכוסה, שהבצל יישאר עסיסי. זאת אומרת, מחממים שזה חם מנמיכים וסוגרים מכסה, כל העדים, כל הנוזלים נשארים בפנים, הבצל יוצא ממש עסיסי. כשהבצל מתחיל להזיב, זה לוקח זמן, צריכים את הסבלנות, מוסיפים שתי כוסות פירורי לחם, עדיף פירורית זהב היום, יש את הסוג הזה שהוא יותר טעים, או פירורי פנקו, פנקו זה ציפוי יפני, יש גם היום להשיג כבר בדץ, יש אוסם, יש ודש, מערבבים דקה ומחבים את האש, מטבלים במלח פלפל שחור בטיפה אגוז מוסקת. מקררים קצת, שזה מצב פושר, מוסיפים ביצה אחת, לוקחים בצה קלים, הכמות ל-12 מנות זה בערך חבילה בצה קלים קנויה, מה שקוראים במקולת. חותכים מהבצק מלבן בגודל אורך של 30, ורוחב 15 בערך, ממלאים מהמילוי בצורה אחידה על כל הבצק וכל האורך, בכל הרוחב, ככה מורחים את זה על זה, מטפטפים שמן על המילוי, ממש בנדיבות לכל האורך, בקצוות של הבצק מורחים ביצה, ואוספים ככה את הבצק בצורת הרמה מעל המילוי לכל האורך, ומגלגלים לגליל ומעתקים, כמו שעושים רולדה. מעתקים ומותחים את הרול שיהיה הכל בעובי יחיד. מניחים את הרול עם החיבור כלפי מטה,
כן.
עוד פעם מורחים שמן, גם מלמעלה, גם בצדדים, השמן זה הטעם, מפזרים פירורי לחם, וככה זה נכנס לבישול או לאפייה. במקור היו יוצרים איזה שבלול גדול, שאת הקצה של השבלול דוחפים למטה שלא יפתח, מתגנים את כל השבלול בשמן משתי הצדדים, מסדרים את זה בסיר של ג'חנון, או אפילו בקומות אחד על השני, או בסיר אחר שיש לו מכסה טוב, ומעברים את זה לפלטה. בשבת זה היה נשבר ככה יפה ומחלקים. אבל אפשר לעשות יותר קל, אני עושה ככה הרבה פעמים, כי זה כמויות, מסדרים פשוט ישר בתבנית, כמו שאוהפים בורקס, את התבנית גם כן מורחים שמן קודם, מפזרים על השמן פעורי לחם, ועל זה הבצק. זה עוזר לשמור על זה בשבת מנה יפה. אחרי שהפסים מונחים בבצק, חותכים למנות בעזרת קלף, יש כזה קלף פלסטיק או כל שפקטה שרוצים, ומפזרים גם כן פעורי לחם למעלה, כמובן מורחים שמן ופעורי לחם, הופכים את זה בחום 180 מעלות 12 דקות, מכסים את המגרש טוב עם נייר פרגמנט ונייר כסף, ומעבירים לפלטה. כדאי להגביה סיפה מהפלטה עם איזשהו אסבסט, שזה לא יישב ממש על הפלטה.
למה? כדי שלא
יתייבש? אם מגביעים את זה טיפה והתבנית אטומה עם נייר אפייה ונייר כסף, העדים נשארים בפנים, זה יוצא פריך ועסיסי, ובשבת מגלים את היופי של ירושלים האמיתית באוכל גם כן. בשיקום בלז, אתה יודע שהמורס של אייזרזון יש לו קשר גם לבלז, הרי היינו שרדו את סרסטר.
ודאי.
אז הבז גם כן אינו מתושייה שלו. מתי שבנו את הבית כנסת של בז, את הבסמיד, או שמו שקוראים לזה, שזה שם דבר בירושלים, אז אחד מהגבירים הידועים רצה להשתתף בבניין. בשעתו התלבט כל הזמן מה לבחור. היה לו מבחר, או קודש לתת, או בימה. הוא רוצה לתת משהו חשוב, הוא לא ידע להחליט. קיצור, הרב לייזון ראה שהתרומה מתעכבת מחוסר החלטה, הוא החליט שהוא יפתור להם את הבעיה. הוא שכנע את הגביר שיבוא איתו להתייעץ עם השם זמן. השם זמן שמע את כל ההתלבטויות, חשב, אמר לגביר, תשמע, או קודש, או בימה, או כל דבר חשוב אחר, יהיה הרבה קופצים שיתנו את זה. אם אתה רוצה לשמוע בקולי, השם זמן אומר לו, תיתן חדרי שירות. תדאג שיבנו דברים נחוצים לרחבוס הציבור, ואז המקום יהיה לאבן מושכת, לבוא ללמוד שם, להתפלל שם, וכך בזכותך יהיה קהל ללימוד ולתפילה. תשמע רעיון של הרוב שגר בשערי חסד. הגביר הסכים ונתן תרומה גדולה מאוד לנושא הזה. והרב גרליס, אני חושב שאתה מכיר את הבית כנסת של בלז, אם תסתכל טוב מה זה עיניים של צדיק, תראה היום כמה אנשים שהם לא חסידי בלז בכלל, יושבים ולומדים ומתפעדים שם. אני חושב שזה דמות של שירות ציבור, זה דמות בבלז, זה דמות שכל אחד יכול ללכת רק לראות איך זה נראה שם, החדר תה או הקפה או העוגות.
או השירותים והמקרה.
זה פשוט לא להאמין שיש כזה דבר בציבור החרדי. ועוד במעוז חסידי, אחנוקי שמעוז. אבל זה העיניים של הפשוט המזלמן. אנחנו נותן מנה אחרונה, הוא גם סנדוויץ' ירושלמית, מעדן ירושלמי אמיתי. ומה שמעניין, איך נשות ירושלים עפו פעם עוגות שהיום זה קינוחים מודרניים כבר נהיו. אז תבצק מכינים ככה. בקערה, הוא גם עוד מוצלחת. בקערה, או בקערת המיקסר, שמים 3 כוסות קמח. 3 חלבונים, זה הצהוב של הביצה, 2 כפות סוכר, חבילה וחצי מרגרינה. מרגרינה, אומרים, כן? לשים לבצק, ומשים את זה במקרר חצי שעה. ומכינים מילוי. בסיר שמים 300 גרם שוקולד לבישול, 2 כפות קקאו, 2 כפות סוכר, חצי כוס מים, מבשלים תוך כדי ערבוב על אש נמוכה, שהכל נמס, מוסיפים חצי חבילה מרגרינה, מערבבים טוב עד שהמרגרינה נמסה ונטמעת לגמרי בתוך עיסת השוקולד, ואז מוסיפים 2 כפות קמח, מערבבים ומחבים את האש. כשהעיסה מתקררת, מוסיפים 5 ביצים שלמות ומערבבים ומערבבים. את הבצק מחלקים ל2, מרדדים כל חלק לגודל תבנית חד פעמית רגילה, ל-30 סנטימטר על 25, תבנית רגילה חד פעמית. משטחים את הבצק שרידדנו על התבנית, עדיף על נייר אפייה כמובן, מעל הבצק שנמצא בתבנית יוצקים את כל המילוי, זה שכבת שוקולד גבוהה מאוד ויפה, מעל המילוי מכסים עם החלק השני של הבצק. פה צריכים קצת עדינות וקצת מיומנות. מרדדים את הבצק, מגלגלים אותו מרודד על המערוך, ואז מביאים את המערוך מעל התבנית בעדינות, שמים את הקצה בקצה של התבנית, ומגלגלים את המערוך בעדינות מעל ההוגה, ככה הבצק נשכב מעל השוקולד. דוקרים עם כיסם, שיהיה קצת חורים, שיהיה לעדים לאיפה לברוח, ואופים את זה בתנור חם על 180 מעלות, בערך 45-50 דקות, גג 60 דקות, לבדוק, מקררים את העוגה טוב, השוקולד נתפס בצורה שאפשר לחתוך, ואז חותכים למנות, אבל לחתוך רק כשהעוגה קרה, ולפזר אבקת סוכר, מקבלים עוגה נהדרת. אנחנו נסיים עם סיפור קצר, ירושלמי, מעניין, שסיפר רב שלום שבדרון. שרב שולם הוא גם משפחה עם הרב לייזון, נכון?
דוד שלו, כן. דוד שלו, כן.
אז רב שולם סיפר ככה, שהצ'יבינרוב היה גם כאן ייעוץ על השבוע, נכון?
כן. בסוף שבוע שבוע.
שבוע שבוע. הצ'יבינרוב היה כל שבת בוחן את הילדים בשכונת שערי חסד. הוא מאוד אהב ללמוד עם הילדים את מה שלמדו במשך השבוע. וכך כל שבת אחרי הצהריים היו מגיעים ילדי השכונה, זה היה חוויה ממש, והצ'יבינרוב היה בוחן אותם. כנראה, נתן לזה ממתה גם כן. בקיצור, שבת אחת, כנראה שזה היה עוד מוקדם, ישר אחרי הסעודה, הגיע איזה ילד לבית של הצ'יבינרוב, ודפק על הדלת, ולא פותחים. דופק, 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 והרב לא פותח. הילד היה עקבי, עקשן, הוא לא ביצר. דפק, 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 בלי להפסיק, עד שהצ'יבינו רוב קם, פתח לו את הדלת. שואל את הילד, בוא זוויסטרינג עלי, מה אתה רוצה? הילד עונה בתמימות, מה פוש, מה אני רוצה? אני רוצה שהרב יבחון אותי על מסכת, בוא במציאה. אומר לה, צ'יבינו רוב, זוויסטרינג עלי, ילד חמוד, אם דופקים פעם אחת, פעמיים ולא פותחים, מותר לחשוב שאולי בעל הבית נשכב קצת לנוח. אז הילד שואל אותו בתמימות, מה? הרב יושן בשבס? רב שולם סיפר שהצ'יבינו רוב אמר, שהצ'יבינו רוב עצמו אמר לרב שולם שמאותו שבת הוא לא ישן עוד בשבת. בגלל שהילד אמר כזאת שאלה, מי היה הילד הזה?
אבו מיסף לייזרזון.
שני יעזור, שיהיה שבת שלום.
אמן ואמן.
ללמוד דרך חיים מסיפורי ירושלים.
תודה רבה, אני פגש שבא הבא. תודה רבה לתראות קלטו שלנו.
Brüder, was schlaft ihr? Eins, zwei, drei, vier. Gewaltsche Brüder, was schlaft ihr? Eins, zwei, drei, vier. Sie scheint Zeit zu sagen, Tillem. Eins, zwei, drei, vier. Sie scheint Zeit zu sagen, Tillem, eins, zwei, drei, vier. Nicht kein Tillem noch geschlafen, zu was steigst du auf der Welt? Mit was wirst du kommen auf jener Welt? Gewaltsche Brüder, was schlaft ihr? Eins, zwei, drei, vier. Gewaltsche Brüder, was schlaft ihr? Eins, zwei, drei, vier. Sie scheint Zeit zu gehen, da wenden. Eins, zwei, drei, vier. Sie scheint Zeit zu gehen, da wenden. Eins, zwei, drei, vier. Nicht kein Tillem, nicht kein Davnen, nicht kein Davnen, nur geschlafen. So was teigst du auf der Welt? Mit was wirst du kommen auf jener Welt? Gewaltsche Brüder, was schlaft ihr? Eins, zwei, drei, vier. Gewaltsche Brüder, was schlaft ihr? Eins, zwei, drei, vier. Sie scheint Zeit zu gehen, lernen. Eins, zwei, drei, vier. Sie scheint Zeit zu gehen, lernen. Eins, zwei, drei, vier. Nicht kein Tillem, nicht kein Davnen, nicht kein Davnen, nicht kein Lernen. Nicht kein Lernen, nur geschlafen. So was teigst du auf der Welt? Mit was wirst du kommen auf jener Welt? Gewaltsche Brüder, was schlaft ihr? Eins, zwei, drei, vier. Gewaltsche Brüder, was schlaft ihr? Sie scheint Zeit zu sein, jeden. Eins, zwei, drei, vier. Sie scheint Zeit zu sein, jeden. Eins, zwei, drei, vier. Also kein Jiederle, euer Sechai. Mein Sie ist Jiederle, mein Sie ist Jiederle, mein Teil ist Jiederle. No herzechai mit asachatz, mit asachat nishame. Hab nicht kein Telef, hab nicht kein Lernen, hab nicht kein Damen, bist du nicht kein Jid. Und hab du bist nicht kein Jid, ist nur geschlafen. Was zeigst du auf der Welt? Mit was wirst du kommen? Leave you.
עכשיו איתכם, גליס מירושלים, עם הרב ישראל גליס.
והירושלמי הראשון שבחרנו לתוכנית שלנו, לירושלמי מספרים על עצמם, הוא הרב אברהם יוסף לייזרזון. הרב אברהם יוסף לייזרזון הוא יושב ראש חינוך עצמאי בישראל, לשעבר סגן ראש העיר של ירושלים, כן כחבר כנסת מטעם יהדות התורה במשך כ-8 חודשים. הרב אברהם יוסף לייזרזון הוא דור שביעי בירושלים, אביו היה הרב הגאון רב שמחה בונם לייזרזון, זצ"ל מראשי ישיבת שפת אמת שנפטר בדמי ימיו. לאחר פטירת אביו גידל אותו הרב הגאון רב שלמה זלמן אוירבך, שאימו של הרב לייזרזון היא אחותו, אימו רחל היא אחותו, וביתו של הרב הגאון רב חיים ידלב אוירבך. הרב לייזרזון למד בישיבת בית מאיר, בישיבת סלבודקה בני ברק, הוסמך לרבנות, וכיהן כדובר אגודת ישראל, שימש מטעמה חבר המועצה הדתית בירושלים, חבר מועצת העיר, סגן ראש העיר, וכיהן בעבר כסמנכ"ל מרכז חינוך עצמאי, והוא היה תקופה קצרה בכנסת, כנסת ה-14, הוא נכנס אליה ב-23 אוקטובר 1998, עד לפיזורה, כשהוא הייתה החלפת רוטציה בינו לבין משה גפני, הוא כיהן עד לפיזורה ב-1999. נבחר ליושב ראש החינוך העצמאי, מערכת החינוך המרכזית של הציבור החרדי. הרב אברהם יוסף לייזרזון מתגורר היום בירושלים, בשכונת מטרסדורף, בצפונה של ירושלים. בנו הוא הרב שמחה בונם לייזרזון, מוציא לאורץ סדרת ספרי שולחן שלמה, אוסף פסקי הלכות של הרב הגאון רב שלמה זלמן אוירבך דודו זקנו. שלום הרב אברהם יוסף לייזרזון.
שלום וברכה.
ואנחנו רוצים להתחיל איתך מילדותך. ממש משער חסד, שאתה צועד כילד כל בוקר לתלמוד תורה עץ חיים.
כן.
אז בואו, בואו תשתף אותנו.
אני נולדתי, כפי שאמרת, בשכונה הירושלמית הוותיקה, שער חסד. שם גם נולדה אמי, עליה השלום, וכמובן כל הדודים שלי, החל בראשם מרן רב שלמה זלמן אוירבך זצ"ל. כולנו ילידי שער חסד. ולמדתי בחדר, היה סניף של תלמוד תורה עץ חיים, היה בבית כנסת אגרה בשער חסד, בקומה ראשונה, היו שם מלמדים ותיקים, מיתולוגים, כמו מורדכי לרנר, זכרונו לברכה, רב ישראל ינקל ויינברג, זכרונו לברכה, וכל הילדים, כל המשפחות שמסביב השכונה, מבתי ברוידה למשל, בתי מונקאץ', בתי רם, גם היה חלק גדול שבאו ללמוד בשער חסד בסניף של עץ חיים.
כן. עכשיו באיזשהו שלב אתה קצת גודל והולך לעץ חיים במחנה יהודה.
אגב, רב ישראל, אני בקושי שומע אותך, אולי צריכים משהו לתקן שם.
לא, זה בסדר, זה בואי.
זה טכני, כן.
אני אומר, קצת, אחרי זה אתה גודל ואתה עובר לתלמוד תורה עץ חיים, שהיה אז בשכונת, ליד שוק מחנה יהודה.
במרכז, בשכונת מחנה יהודה.
ואתה צועד כל בוקר ואיתך הולכים עוד ילדים. נדמה לי שרב חיים תודו סרשלר היה יהודי שהיה הולך איתך לעץ חיים. היו הולכים עוד מבוגרים, כולם היו הולכים בבוקר לעץ חיים.
דבר ראשון, לא הייתה אז התופעה של ההסעות המאורגנות שיש כיום.
כן.
והיינו צועדים ברגל דרך שכונותיה, דרך נחלת אחים, נחלאות, זיכרונות, בועחה שוק מחנה יהודה, ונכנסים לתלמוד תורה הגדול. אבל בדרך היינו מתלווים, היינו צועדים יחד עם גדולי תלמידי חכמים מהשכונה שלמדו בישיבה בעץ חיים, למדו בכולל הזה נקרא, אנשים מבוגרים, אברכים, בתוכם בלטו דמויות עוד. כמו שהיהודי הגדול שאתה הזכרת, רב חיים תודר סרשלו, למשל, מוותיקי תושבי השכונה, שהיה עטור עם תפילין כל היום, והיה מרתק לראות אותו כשהוא צועד כל יום, ואנחנו כמעט כל יום ראינו אותו. מה שהדהים אותי גם כילד ואותנו, הוא היה הולך עם ספר ביד, בדרך כלל זה היה משנה ברורו, והיה עובר, היה חוצה את הכביש, את אושיסקין, כבישים סוענים עם רכבים, והוא לא היה, הוא היה מרותק, העיניים שלו היו
בתוך הספר.
מרותקים בתוך הספר, ומעיין בכל הרכבים עצרו, והוא הלך ככה כדי לא לבטל רגע אחד מזמנו. אגב, אתה מדבר על רב חיים תודרס, אני נזכר סיפור, אחת הדמויות שנדבר עליהן בשכונה הזאת, אנחנו מתרפקים בגעגועים עד היום, עשרות עשרות שנים לאחר מכן, על ההווי השכונתי, על האווירה, על האטמוספירה, על הדמויות, על החיים, על שמחת החיים שאפפה כל בית בישראל, גם אם הם התגוררו בתנאי דוחק ועוני וצפיפות, כפי שאתה ידוע איך חיו פעם. אשתו של רב חיים תודרס הייתה אישה צדקנית, אני זוכר. היא הגיעה פעם לדודי מרן רב שלמה זלמן אוירבך, הוא יגן עלינו, והתלוננה קשות על רב חיים תודרס, שהוא כמעט שלא יושם בלילות, והוא יושב והוגה בתורה, והיא חששה לשלומו, והיא ביקשה מרב שלמה זלמן שידאג, ידבר עם רב חיים תודרס, שימלא את חובתו, וישם בלילה כדי שיהיה לו כוח ללמוד ביום. אני חושב שרב שלמה זלמן דיבר עם רב חיים תודרס, הוא חייך, הוא לא הגיב, אבל אחרי זה באה אשתו וסיפרה בשכונה, ביותי ילד, שהרי הבניינים, מגדלי הפאר של וולפסון, בנויים היום בפאתי השכונה, מסתירים את כל האזור של קריית הממשלה. היום, אבל בימינו היה שדה...
עמק המצלבה.
עמק המצלבה היה, אבל היה שומם, הבניינים לא נבנו שם, ויכלו לראות ממרחקים את כל האזור שם, שהיום זה בתחנה מרכזית, כל האזור. אבל אני זוכר שסיפרו אז, הוא הייתי ילד, שרב חיים תודרס הגיע הביתה ואמר לאשתו, אשתו, את הלשמת עליי אצל רב שלמה זלמן, אני מבקש ממך, בואי נצא החוצה, אני רוצה להראות לך משהו. והם יצאו החוצה, מולם נשקף בית הקברות שרבדר, הזמני, שידוע שזה ליד הכנסת היום. והוא אמר לרב חיים תודרס, ערב החיים, תשמעי, הוא הצביע על בית הקברות באצבע, ואמר, אנחנו שאמר את זה ביידיש כמובן, אני מתרגם, אנחנו שרים בזמירות שבת, אומרים, ושם ינוחו יגיעי כוח. את רואה, שם בשייח' באדר ינוחו יגיעי כוח, שם נחים. כאן בעולם הזה צריכים להיות עירים, כאן צריכים לעמוד, כאן צריכים להתייגע בתורה. זה היה הדמות של רב חיים תודרס.
אתה יודע שאשתו לפני החתונה, כשהייתה נערה, אשתו לפני החתונה, כשהייתה נערה, היא גרה בשכונת בירושלים, בבתי ניתן, ליד, אצל ההורים שלה, ואז במוצאי יום כיפור יצא רב נפתו לאמסטרדם, שהיה מגדולי בעלי המוסר, הוא נכנס הביתה, במוצאי יום כיפור, והוא ישב ולמד, והזקן שלו נתפס בנר, והיא נכנסה פנימה, והיא הייתה ילדה או נערה, וחיפתה לו את הזקן, הצילה לו ככה את הזקן, הוא בירך אותו שיהיה לה בעל תלמיד חכם, ובנים כולם יראי שמיים. והיא זכתה, לבעל תלמיד חכם, לבנים יראי שמיים, ולפני החתונה קראו לה רבקה גליס.
משפחה המשפחה שלך?
הדודה שלי. פשוט חייפותודה זה היה דוד שלי. לכן נתפסתי אליו, כי אני, גם אני זוכר אותו.
אתה גם כלול היית בברכה כנראה.
לא יכול, אולי, אולי. אני קיבלתי ממנו מתנה רמב"ן על התורה כשהייתי בר מצווה. הייתי אצלו הרבה פעמים, יהודים מאוד, כמו שתיארת, יהודים מאוד מיוחד. אז אם אנחנו מדברים על חיים תודרס, בואו נעבור על עוד דמויות, דמויות עוד שהיו בשערי חסד. היו עוד, היו כמו...
תראה, אתה מדבר על דמויות עוד. אני הייתי בכל המועד האחרון, פסוקות, באתי לבקר כמה ידידים מארצות הברית, הרי אתה יודע שהשכונה הזאת שינתה את חזותה, שינתה את פניה.
נכון.
והגיעו, ברוך השם, אלי און, פילנטרופים, חרדים בעיקר, ורוכשים את הדירות. היום זה מתקיים שבונים את השכונה על חורבותיה של ירושלים.
ממש, כן.
יהודים שגרו עם משפחות של 12 נפשות, 10 נפשות, שגרו בחדר וחצי, כפי שרוב תושבי השכונה, רוב תושבי השכונה גרו, היום באים ורוכשים את הבתים, לוקחים כמה בתים עתיקים, ובונים על זה וילה מפוארת, פלטבוש ולורנץ ועוד אזורים לא היו מתביישים בהם. ואני באתי ואמרתי לאחד מידידיי בארצות הברית, טיילתי ברחובות השכונה, ברחוב שערי חסד, רחוב כהנוב, רחוב השלו, רחוב הגאונים, ואמרתי לו שאני מרגיש כמו מסע שורשים. מישהו חוזר היום לפולניה או להונגריה ואומר ככה, פה גר יהודי זה, פה גר, פה התגורר יהודי זה, פה ההורים שלי, ואומר את זה בכאב רב, משום בגעגועים, שאמרתי לו, בכל בית שאני עובר, אני מרגיש כאילו אחרי איזה חורבן, משום שאני, אתה שואל אותי על דמויות, כמעט לא היה בית בעיר שער חסד, שאגב, היא לא הייתה שכונה במובן המקובל של שכונה. אני גר היום בשכונה חשובה, קריה חרדית, אבל לך תדמה, לך תשווה. את הייתה שכונה שכולה הייתה בית. הייתה, איפה שאתה הצבעתי לו, אמרתי לו, פה היה גר רב צלל החלבן. זה עליו לבד אפשר לדבר, לא חצי שעה בתוכנית שלך, רק אפשר לדבר 4 שעות.
בצלל גולדשטיין.
מה?
בצלל גולדשטיין.
בצלל גולדשטיין החלבן, שזה היה אי אויב של הדור ההוא, ועלינו, ואיזה שמחת חיים, איזה שמחת חיים רוחנית, לא חשו, בעוני ובדוחק, ואתה לא רואה היום בבילות הכי מפוארות, וברחבות וברווחה, פרומיל אחוז של שמחת חיים אמיתית, קורת רוח אמיתית של משפחות, כמו שהם חשו, כמו שאנחנו גם אנחנו היינו בתוך השכונה. אבל אמרתי לו, פה גר, כל בית, אני הצבעתי לו, צעדנו בערך שעתיים, הוא רק אמר לי, למה אתם לא מעלים את זה על הכתב, את הדמויות האלה, הרי כבר הלפו מזה למעלה מ-60 שנה. אמרתי לו שהיה יהודי יקר בשער חסד, רב שי דבורקס.
נכון.
עוד בילדותי הוא כבר אגר חומר על השכונה, על הדמויות של השכונה, על הצדיקים של השכונה ועל הצדקניות של השכונה.
כן.
זה היה, אבל משום מה, לא יודע משום איזה סיבות עדיין, עד היום, נדמה לי שהבן שלו...
אני אגיד לך משום מה, אנחנו אומרים את זה בשידור חי, למה זה מתעכב? הספר כבר מוכן. רק יש בעיה לכתוב מי היה הילד הראשון שנולד בשער חסד.
לא, זה הוכח כבר.
אז הוכח כבר, כן.
הילד הראשון היה דודי מרן, רבן של ישראל, רב שלום זלמן אוירבך, ויש לכך הוכחות, אם כי יש משפחת ריבלין טוענת שהוא היה הילוד השני, אבל זה ברור, או ראשון או שני, אבל...
אבל הספר מוכן...
לא, אני... לי נאמר סיבות אחרות, אני זוכר שרב שי דבורקס הלך עם טייפ כגודל שולחן והיה הולך מבית לבית ומראיין מראיין נשים צדקניות וגם רבנים, וחומר משום, אני בטוח שיבוא יום והצאצאים שלו יוציאו את זה לאור עולם, פשוט בשביל הדורות הבאים ובשביל ילידי שער החסד, כבר שברבות הימים וברבות השנים כבר נשכח מהם.
בהחלט. עכשיו היה עוד דמות אחת, לא עוד דמות, היה דמות גדולה מאוד, רבי יקיף מאיש החרל"פ, שזה היה גם דמות.
מאיש החרל"פ, זכר צדיק לברכה, היה הרב של השכונה, שייך כולם. היינו עולים אליו לבית זבול, היינו בדרך כלל במשך השנה, היינו עולים אליו לראות את ה... הוא היה דמות רבנית מיוחדת במינה, עם השקפת עולם, ו... אני זוכר את ה... בארץ שמחת תורה, בנעילת אוישן רבי, היה האקט של כל שנה, היו כל תושבי השכונה מגיעים לביתו ברחוב קרן קיימת, ומלווים אותו לבית כנסת אגרו בשירה ובריקודים. זה היה דבר ש... גם אני זוכר, בעיקר היו באים המונים בליל שביעי של פסח לשמוע את שירת הים עם הניגון המסורתי שהיום כבר הפך לנחלת רבים, ניגון של השירה. ההתלהבות שלו.
נכון?
והיום זה כבר עבר, זה כבר לזכר מיישה, ואחרי הסתלקותו של הרב, ואחרי פטירתו של הבן שלו הגדול, הרב רבי יוסף, שיח במסורת, כשבאים מכל השכונות אל השימורים בלי שביעי של פסח, שער חסד הייתה... היה לילה כיום יאיר, המשיך בזה דודי הגאון המגיד,
רב שולם,
ידוע רב שולם, בבית הכנסת קהל חסידים. גם מעניין שגם הליטאים בשכונה, גם כל תלמידי החכמים, עם מסורת יותר חסידית, אמירת שירת הים, אבל היום זה כבר באמת, הרבה ממשיכים בזה גם בכל החוגים.
כן.
אחר שגם דודי רב שלמה זלמן היה יורד בשעת חצות לשירה. אז זה התחיל בבית, בבי זבול, אצל רבי עקיף מיישה. וגם הביקורים, רבי עקיף מיישה היה בייס, היה תל תלפיות לרבני ירושלים, כל פעם את הרב הראשי, את הרב הרצוג, זכר צדיק לברכה, ואת הרב עוזיאל, זכר צדיק לברכה. הם היו באים לשכונה הזאת, היו מבקרים, הם גרו, הרב הרצוג גר בפרטי השכונה.
כן, נכון.
היה בייס ועד לחכמים בשתי מקומות, בבית של הסבא הגדול שלי, עון המקובל רב חמלי בוירבך, שהוא גר סמוך לשכונה. הוא גר בשכונת נחלת צדוק, זה סמוך, שם גם היה בייס ועד לחכמים, מכל חוגי, מכל העולם הרבני, הישיבתי בירושלים. ורבי עקיף מיישה, שאגב, הסבא ורבי עקיף מיישה היו ידידות עצומה, וכל השכונה ראתה את זה בהזדמנויות שונות. מה יש לדבר? כשמדברים על שער חסד, אני סיפרתי לך שאני צעדתי עם אורח ממונסי, על הסוכות בשער חסד. דבר ראשון אמרתי לו, כאן, כמה מטרים מפה התגורר עוסק הדור ושר התורה, רבן של ישראל, הנערץ על כל כלל ישראל, רב מצ'יבין, שהוא גר ברחוב אבן שפרות, בדירה שהדוקטור מורדכי בוקסבוים, זכרונו לברכה, גם מתושבי השכונה, נחיל לו. היה בשבילו זכות גדולה וכבוד גדול לתת את הדירה לרב מצ'יבין, ששם זה היה באמת תל תלפיות לכל המוני בית ישראל, כל העולם היהודי.
עכשיו,
דיברתי לו, איך היה...
כן, אני אומר, כשאתה...
איך היה, איך... איך היה נראה הרב מצ'יבין, שהיה גדול הדור, והוא לבד היה פותח את הדלת, לא היו לו, לא, היו לו פה ושם קרובי משפחה, או איזה אברך ש, שבשנות זקנותו היה משמש אותו, אבל הוא לבד פתח את הדלת, אני התפללתי, אני זכיתי כמה שנים להיות מהמתפללים הקבועים בשנות בחרותי, התפללו שם מקסימום 14-15 שברובם נמנו על השכנים, יהודים פשוטים, הפשטות, הענווה, הצניעות שעפפה את גדולי הדור שגרו בשכונה הזאת, לא יתואר, אי אפשר לתאר את זה, כל עוד מי שלא ראה את זה, שחי היום בימינו ובתקופתנו, ונזכר איזה פשטות ואיזה אנשים בכלל לא ידעו. אני סיפרתי השבוע את הסיפור המדהים שהרב מצ'יבין היה מגיע כל יום, כשהיה עוד בכוחותיו, היה מגיע להתפלל כל יום תפילה שחריס בקהל חסידים בשער חסד, ושם שימש הסבא רב חיים לייב אוירבך קרב, ויום אחד הרב מצ'יבין לא מגיע לתפילת שחרית, הסבא דאג לשלומו, מה קרה. אני זוכר שהוא ביקש מהדוד רב שלמה זלמן זכותי הדין עלינו שייכנס לרב ויברר את פשר היעדרותו מהתפילה היום בבוקר. וזה לא יאומן, אבל אם לא הייתי שומע את זה, אם לא הייתי עד שמיעה, שלמה זלמן חזר לסבא, אמר לו שברוך השם הרב מרגיש טוב, הרב מצ'יבין, ושאלתי אותו למה, מדוע הוא לא הגיע היום לתפילה, אז הרב מצ'יבין אמר, אני מבקש, לא מה שאני מספר לך שישאר, אני לא רוצה שידעו מזה, אבל לך רב שלמה זלמן אני אספר את האמת. אני יצאתי אתמול בלילה למנחה מאיריב בשכונה, ואני נתקל בלוח המודעות, מודעת ענק היה, נדמה לי שזה היה מישיבת חיי עולם, שם הוא שימש כראש הישיבה עם הגיעו לארץ, מבוחרה לאחר השואה, וכתבו עליו תוארים, כמו פויסק הדור, סרטר, כמובן, כמו שהיום, היום, היום באינפלציה שלנו, זה,
כן, זה די מקובל.
די מקובל, כן. אבל אז הוא אמר לו, רב שלמה זלמן, ידלת מגלוי מיכון, נשגיקנט, חוזר גישמת, רואי סגניגס. התביישתי לצאת היום ברחוב. התפללתי ביחידס. היית מאמין היום? שנת תשעיני לדבר כזה.
אבל לך יש סיפור ילדות עם הרב מצ'יבין.
מי?
לך יש סיפור ילדות עם הרב מצ'יבין.
גם זה מעיד על הפשטות. הסבא ביקש ממנו שיבחן אותי כל שבת בפרשת השבוע. הייתי ילד. גדול הדור, שר התורה, יושב כל שבת חצי שעה, ובוחן ילד קטן בן 9 בן 10. והסיפור הוא, איך אומרים, זה כבר צמח זקן, משום שכבר הייתי איזה מודפס בכל מיני מקומות, לא מכיר כבר את הסיפור. כל אחד לקח קרדיט על הסיפור הזה.
אז הנה יש עכשיו את ההזדמנות לספר את הסיפור,
אותנטי. אני פרסמתי את זה במאמר שכתבתי במלות ה-30 והמודיע על הרב מצ'יבין תחת הכותרת, נדמה לי, לדובב מישרים ביום דין. ואני כתבתי את זה ככה בטבעיות, שאני באתי שבת אחת ועיקשתי על הדלת של הבית בשעה 5, כנראה קצת בשובבות ירושלמית של ילד ירושלמי. הרב מצ'יבין פתח את הדלת בצילותו הנשגבר עם חיוך, ואומר לי בעדינות, הוא מלטף אותי ככה על הפנים ואומר לי, עברו מלא, כך הוא קרא לי, עברו מלא, מנדל שבס זוסטקלאפ מהביס לשתילה, בשבת הבאה פוק על הדלת בצורה יותר שקטה, אפשר הרי להעיר את הבית, כך הוא אמר לי. כן. אני ככה, היום אני אומר ברוב חוצפתי, אבל במשיח לפי תומו, ירושלמי, ילד קטן, אמר לרב מצ'בין, אני לא העליתי בדעתי שהרב מצ'בין גם יושם בשבת אחר הצהריים.
כן.
מוחד בבוקר, הוא הגיע לקהל חסידים לתפילה שחרית, הרב מצ'בין. כן. ובנוכחותי אני שומע שהוא אומר לסבא, איירייניק לוטמנכט מנצי הרגבן. הנכד שלך ניצח אותי אתמול. מה שאני רוצה להגיד לך, שכתוצאה מכך מודפס כבר מפי רבנים חשובים, שמאז הסיפור הזה, הרב מצ'בין קיבל על עצמו
לא לישון בשבת.
לישון בשבת אחרי הצהריים. ואני ביררתי את העניין אצל חתנו הגאון רב רוכשים איזה ירסד לברוכה, והוא אמר לי שהרב היה אדם, איך הוא אמר לי? הגוון הנורמל אומנץ', היה אדם נורמלי. שהיה צורך הוא נח, כשלא היה צורך הוא למד. וכל הסיפורים האלה, אבל זה הסיפור בדידיה ועובדה, לא במישהו אחר, כן.
עכשיו בשער חסד, נוסף לרב מצ'בין היה הרב דוד רוזנטל.
מה?
היה הרב אברהם דוד רוזנטל, שגם כן היה אחד מגדולי התורה.
אני, תראה, אני לא רוצה הרי להיכנס.
ודאי.
יש שאלה, הרב אברהם דוד רוזנטל שימש כרב השכונה. לא ש... היה, היו שנים ארוכות מאז פטירתו של רבי ינקת מישר עליו.
כן.
מאז לא התמנה רב. כמובן ש... לחצו על הדוד רב שלם זלמן, אבל כמובן הוא קיים את הסנאת הרבנות במלוא מובן המילה, במלוא המשמעות של הסינה קבל כל שררה ורבנות, אבל לאחר הרבה שנים מינו את רב אברהם דוד רוזנטל.
הוא גם היה בויכם בעץ חיים.
הוא היה בויכם בעץ חיים, השכן שלו היה עוד בויכם, רב אברהם חיים אקלמן, צדיק לברוכה. אם אתה רוצה לעבור, לעבור לפי בתים, אז אנחנו נשב פה עד 12 בלילה כדי לתאר את הדמויות. אני אומר לך, זה לא היה דמות אחת ולא שניים, רק כמעט בכל בית, גם אלה שלא היו תלמידי חכמים, הארלחקייט, הצדקות שלהם, גר בשכונה סקן רבני תימן, רבי שלום קסר, זכר צדיק לברכה. אתה יודע את הסיפור, אתה ודאי כהיסטוריון יודע את הסיפור.
שלנו להיכנס לשער חסד, עד 70 מכתבנו בחיים מויזו.
שער חסד לא סירבו להכניס, היה בתקנון לא להכניס
רק אשכנזים.
מעדות המזרח. ההסבר, אני שמעתי פעם עוד בצעירותי, היה משום שהם מדברים ביידיש, ואי אפשר גם אם היו מכניסים בני עדות המזרח, אז היה גם בעלי תפילות בעברה הספרדית. זה היה, אני לא יודע אם זה הסיבה האמיתית, אבל כך אמרו, כך הסבירו. אבל בכלל אני אומר, אני מדבר על ההווי של השכונה, הרי כל, הייתה בשערי חסד רופאה, קראו לה דוקטור מונין.
כן.
דוקטור מונין, לא היו לה ילדים, נדמה לי לא עלינו. כשדוקטור מונין הייתה צועדת בילדותינו, אני זוכר, עם התיק הרפואי שלה, אז כל השכונה נהייתה כמרקחה. כל השכונה, כל הרחובות, ובכל בית התחילו מה קרה שם בבית. ההשתתפות בצער, ההשתתפות במצוקה, זה היה עזרה וסיוע וחסד, לא בקולי קולות ולא בטופים ובמחולות כמו היום. הכל היה בצינה ובשקט. אני זוכר פעם היה איזה חולה לא עלינו בשכונה. זה נשאר חרוד במוחי, בתודעתי, עד היום הזה. הרושם הזה העמוק, שכל נשות השכונה באו לבית כנסת הגרה, פתחו את ארון הקודש, בחיות ובתחנונים. אתה לא ראית את זה. אתה לא ראית אף פעם השתתפות כזאת. לכן אני אומר, השכונה הזאת, כל מי שגר בשכונה הזאת, הוא ירושלמי, כמו שאמרת בראשית, בראשית השידור. הירושלמיות, אבל הוא שער חסדניק, שער חסד בתוך ירושלים. ואני פוגש אנשים מלוס אנג'לס, באנגליה, בציריך, שהיו פעם ילידי שער חסד, והם נשארו שער חסדניקס.
ומה זה מתבטא?
תראו ירושלמים, זה לא יעזור. הם יכולים לגור היום במרומי קרת, אני יודע, במונטיבידאון, בקרקס, או בוונצואלה, אבל הם ירושלמים. זה המהות, זה מה שירושלים, ירושלים הרדירה בעצמות של כל ירושלמי. ירושלים זה לא, ואני במהלך התפקידים הציבוריים שהשם זיכה אותי פה בירושלים, אני התגוררתי, אני משנת 14 שלי, מיד אחרי הבא מצווה רב שלמה זלמן הדוד, דבר אותי ללמוד בישיבת תפארת ציון בבני ברק, שם שימש דודי, הגאון אברום אורוביץ הצל, שהיה חתנו של רב חיים לברבך, הוא שימש כמשגיח, ואני התחסנתי בביתו בקריית ויז'ניץ, במרכז בעלי מלאכה, זה היה נקרא אז. ואחרי זה עברתי, כפי שאמרת, לישיבת בית מאיר, ומשם לסלבודקה כמה שנים, עד נישואי. אבל אחרי זה עברתי, גרתי בבני ברק, ושם הייתי מעורב בעסקנות לא מפלגתית, אבל בעסקנות חרדית, במאבקים, בפעילים, ואחרי זה אני ניהלתי שם בגוש דן את המערכה האירואית נגד ניתוחי מתים של הוועדה להגנת כבוד האדם. ואחרי זה הייתי תקופה של שנה וחצי בכולל בטבריה, שם גם הקמתי ועדה להגנת קודשי ישראל בטבריה, וסיפורים בפני עצמם, איך טבריה הייתה נראית.
שם היה גר גסחר, בסוכר בונם ורנר?
ניסי, הוא ראש הישיבה.
ראש הישיבה, כן.
מר בלנס, והוא הביא קבוצת אברכים ללמוד בכולל. אבל התחבורה, אגד, תחנות הדלק, הכל היה פתור בשבת, ואני כי ירושלמי שגדל על הפגנות שבת בילדותינו עוד, אני מוכרח לומר,
כן.
לא יודע אם זה חיובי או שלילי, אבל כבר מילדות נקרו בי ניצנים של עסקנות. אני הייתי מארגן הפגנות שבת ברחוב השיסקין לצוק שבס, היום כבר לא רואים,
כן.
היום אנחנו כבר לא יודעים מה זה לצוק שבס, היום
או להסתובב
נשכח, הכל שייך לנוסטלגיה היום.
או להסתובב בתוך אישורון ביום העצמאות.
אישורון זה היה משהו אחר. לנו היה בשערי חסד, למדנו בית חיים. בית חיים למדו ילדים ממאה שערים, בתי הונגרים, בתי נייטן, בתי ורשה, בתי ויטנברג, יותר מהחוגים, יותר
הקנאים.
לאידניק, הקנאים יותר. אנחנו גם היינו קנאים, לא פחות מאלה שמעבר לשכונת גאולה. אבל אנחנו גרנו, שפר מזלנו, או להפך, שערי חסד זה אי בתוך ים, איך לקרוא לזה, ציוני.
כן.
מצד אחד היה שכונת רחביה, שם הייתה הסוכנות היהודית.
האסכולה הציונית הגדולה.
כל האסכולה, שם גר בן גוריון, שם גר הנשיא בן צבי, ואחרי זה שזר, וכל האזור הזה. אז נתנו לנו כינוי מאוד לא מכובד, קראו לנו צ'רחניקס. כשילד רצה להעליב מישהו חבר בחדר, אצל רבל תיאברו, או אצל שלמה ברוורמן, היה אומר לו, אתה צ'רחניק. וזה עורר בנו ריאקציה, בי על כל פנים, לכן הפכנו לקנאים כבר בילדותינו. אני זוכר שבן צבי, אביו של הנשיא בן צבי, הנשיא השני, התגורר יהודי חרדי, התגורר ברחוב אבן שפרות. ובן צבי היה מגיע כל יום שישי עם רכב שחור, עם דגל המדינה, וכבר אז צעקנו, אנחנו היינו קבוצת ילדים שבהתקרב יום עצמאות, היה מניין אחד של תושבים, כאן באו מרחביה, היו אומרים אלל שאימו מלכוס. אנחנו היינו חיל החלוץ כילדים, לבוא ולהפריע, עד שיום אחד בעיר, ציפרנו את זה לרב שולם שפדרון, הוא רוב בכל הלעת, ובכל ההתלהבות נכנס פעם אחת באמצע הלל ונתן דפיקה על הבימה, ו... זה נפסק. מאז זה נפסק, המניין הזה תעלת. גם ביום עצמאות היינו הולכים בבית כנסת אישון, שם היינו רואים את בן גוריון עם הצילינדר, הנשיא והרבנים הראשיים, כולם, כל הצמרת של המדינה אז, כל השרים, בלי הבטחה ובלי כל מה שמתרחש היום, בראש ממשלה, באו ונכנסו ועמדנו, ואז שרו, עשו איזה מין טקס של קבלת, כמו להבדל קבלת שבת, ואז זה הסתיים בהתקווה, אז היה לנו מסורת שנתית, לבית התקווה שכולם עמדו דום ולא נאו ולא זהו, אנחנו הסתובבנו 5 ילדים קטנים, וסובבנו את הכיסאות, ועשינו רעש, והזעם והכעס היה נירון הרועס, ואנחנו ראינו בזה שליחות וייעוד, משום שאנחנו צ'רחניקס, כאילו שאנחנו התכופפנו לציונות, אנחנו סמוכים וקרובים, הוכחנו את קנאותינו ואת התרחקותנו מכל הצרמוניות האלה.
טוב, זה כי גרתם, כמו שאמרת, גרתם באי כזה ששם הייתם צריכים להמציא לבד מלחמות קנאות.
תראה, אנחנו למשל בראש השנה, ישנם, אתה מכיר בשער חסד ליד בית הכנסת, 2 בורות.
כן, ודאי. שם היו שם חתונות על הבור.
שם היו נוהגים לערוך את החופות, אבל שם אמרו שהיה שם פעם מים. אז בתשליך, אני חושב שכבר 100 שנה אין מים שם. אז היו באים לתשליך כמובן, כל תושבי השכונה, כל תושבי רחביה, וכשהייתי ילד סיפרו לי שפעם אחת בראש השנה הגיע גם בן גוריון עם צילינדר.
כן. כן.
ואז אמרו, אז התבטחו בשכונה שהתושבים מתבקשים לעזוב את השכונה משום שהעבירות של בן גוריון ושל המדינה הציונית עלולה לשטוף את המים את כל השכונה. זה היה מעניין, הרכב המגוון של השכונה. היית יכול לראות שם מכל החוגים, באמת בגלל היותנו סמוכים וקרובים לשכונת חביה. היה חיבור, היו הרבה יהודים שהיו באים. היה בשער החסד 4 בתי כנסיות שכמעט צמודות אחת לשנייה. אחת בית כנסת אגרו של הליטאים, ובית כנסת קהל חסידים שהסבא היה רב, ובית כנסת ברסלב, ועוד כמה בית זבול כמובן של רב חלה, אבל ההרמוניה, האחווה, לא חשת כל הניגודים, לא באו לי לביטוי בידידות ובשכינות. זה משהו שלא רואים היום, לא רואים את זה היום. לכן גדולים הגגויים לאותם ימים, לאותם תקופות ילדות.
גם הבלבטים שהיו בתוך שער חסד, אני לא מדבר על זה שהם היו תמידי חכמים, אבל היה להם איזשהו רספקט, איזשהו כבוד לרבנים. הם תמיד דיברו על הרבנים בהערצה. אני אקח דוגמה את בחיל ורקר, יהודי מיוחד שלו, בית דפוס.
ורקר היה השכן שלנו. אני רוצה להגיד לך, אני לא יודע אם אחד מהצאצאים שלו שומע את התוכנית עכשיו.
הם שומעים הרבה מאוד מהם.
אם הם שומעים שידעו, הוא היה שכן, הוא גר מול אמי הצדקנית עליה השלום. הדמות הזאת של בחיל ורקר, אני חושב שאם הוא היה גר בשפילה, היו מתקפצים סביבו גם הרבה אוהדים, אבל היה יהודי, לא שמעו ממנו אף מילה. היה קשה לשמוע ממנו מילה פתילה אחת. זה היה כבר מהבלבטים, לא מהמחנה של הבני תורה. הוא היה מבלבטים. אבל אני רוצה להגיד לך היו בלבטים שם שהם לא היו פחותים מהרבה גדולי תורה היום.
בהחלט, בהחלט.
ההתנהגות שלהם, בצדקות שלהם, בתפילה שלהם, ובחסד, המתם בסיסר שלהם, זה משהו מדהים, המתם בסיסר. אני לבד הייתי רואה איך שיהודים מכניסים מעטפות מתחת לדלת של תלמידי חכמים בשכונה שלא ידעו אפילו מאיכן באה תמיכה חודשית. זה סיפורים, סיפורים, איך אומרים היום? סיפורי אלף לילה. לא שומעים ולא רואים היום. היום זה דור אחר. לכן אני רוצה להגיד לך, כשעברתי לתפקידים ציבוריים, כשחזרתי, אני חוזר מטבריה, חזרתי לעיר הולדתי, ברוך השם, ואני זכיתי, כפי שאתה אמרת קודם, השתלבתי בעבודה של אגודת ישראל הירושלמית בראשותו של הרב אור זכרונו לברכה. הוא מינה אותי אז כחבר במועצה הדתית ולאחר מכן כחבר מועצת העיר. אז אני רוצה להגיד לך משהו. אתה ליווית את המאבקים שתי קדנציות רצופות, מאבקים עם ראש העיר, איך הם קוראים להם, המיתולוגי טדי קולק. המאבקים סוערים, מאבקים חריפים, חסרי תקדים, על קדושתה ועל צביונה ועל דמותה הרוחנית של ירושלים.
נכון.
אני יושב היום, אינני בא פה למתוח ביקורת על אף אחד, אבל אני חושב שרצוי שנציגי היהדות החרדית והדתית בעירייה קצת תקיטו על קנקנם של נציגי אגודת ישראל דאז, מה שעבר עליהם במאבק הזה לשמור על נצחיותה הרוחנית של ירושלים. משום שאני חשתי, שאלו אותי פעם, היה מאבקים על אצטדיון ועל אמפיתיאטרון,
על המורמונים
והמורמונים, אבל מאבקים שהגיעו עד לכנסת, עד לממשלה, הכל היה מתוך תחושת אחריות שיש לנו על פאוטרין של מלך ירושלים. ומה שהדריך אותי והמריץ אותי, ולא עלינו, היה פעם שגם באמצע ויכוח סוער עם טדי קולק הובלתי לבית החולים עם התקף לב, לא עלינו.
תראה לי עוד עסקן אחד שאכפת לו ככה שמקבל התקף לב היום.
הירושלמיות, מילדות אנחנו ידענו שירושלים, וזה טענתי באוזני קולק וזה הרעשתי עולם המלוא, ירושלים זה לא, זה גם לא בני ברק, זה גם ודאי לא תל אביב, זה לא חיפה, וזה לא אנגליה, וזה לא אמריקה, זה לא ויליאמסבורג, וזה לא סטמפורד היל בלונדון, וזה לא מונרו, זה ירושלים עיר הקודש. כאן הקדוש ברוך הוא ישרה את שכינתו בעיר הזאת, כאן הוא בנה את בית מקדשו, וכאן אנחנו מתפללים כל עם ישראל אלפי שנים, ותחזינה עינינו בשובך לציון ברחמים. לכן כשתדי קולק, על מה נזקנו אז? על מה הוצאנו 50,000 איש ברשות כל גדולי התורה והחסידות בירושלים, ברחבת הכותל המערבי וברחבת כיכר השבת? על מה הוצאנו אותם בראשונה? על ערב הווי בבית הגרון בשימוש ברמקול.
נכון.
ועל מה הוצאנו שקולנוע אוריון שמה, במבואות החשוכות ברחוב יפו, נפתח בליל שבת? מה זה היה שייך לנו? אבל אנחנו ידענו שאין כזה מושג דרום ירושלים וצפון ירושלים. נהיה חלוקה. וכמה שנים אחרי שאנחנו עזבנו את הקדנציות אז, נהיה מושג כזה, דרום ירושלים שייכת לחילונים, שם מותר להרוס את כל צביון השבת, שם מותר לעשות ככל העולה על רוחם. צפון ירושלים זה האוכלוסייה החרדית, שם צריכים להתחשב. וזה כבר טדי קולק התחיל, ועל זה אי אפשר לקחת ממנו מה שהוא כן עשה. אין הקדוש ברוך הוא מחפך שכר כל בריא. מה שהוא עשה, שהוא סגר את הרחובות בגאולה, בכיכר השבת, בשבתות, הוא הכניס את התזה הזאת, אני אתן לכם את הצפון, אני אקח את הדרום. אבל ירושלים לא נתחלקה, לא לדרום ולא לצפון. ירושלים היא מקודשת מכל הכיוונים ומכל הזוויות ומכל התחומים. ולכן כשהיה, אתה יכול להבין, כשהיינו ילדים, אתה זוכר, ההפגנה היסטורית נגד בריכת שחייה מעורבת במושבה גרמנית.
נכון.
היום מישהו מסתכל על דברים כאלה כאן בירושלים? היום מסתכלים, פתחו חנות אחת קטנה בשבת, כל ירושלים באו עם רכבות להפגנות, כך זה היה, להפגנות של לבריכת שחייה, הרי הגיעו רבבות מכל רחבי הארץ. הייתה שותפות גורל של כל עם ישראל, ידעו שירושלים, ועל ירושלים ידעו גורל, ועל ירושלים צריכים להילחם, לא רק בזמננו, גם בימינו, עם לראות שירושלים זה התפקיד הראשון. הכל, אנחנו לא יכולים לצאת במערכות בחירות עם סיסמאות, לקחת קולות עם הסיסמה של למען קדושת ירושלים. למען קדושת ירושלים זה לא רק בערב בחירות, בתעמולת בחירות. צריכים ליישם את זה. להילחם ולהיאבק. אנחנו, אני מוכרח להגיד לך, להזכיר אותם בשמותיהם, הרב רב שמואל שורזון, זיכרונו לברכה, הרב רב לייבל גולדמוב, זיכרונו לברכה, את הרב רב שמחה בוניו קליין, את הרב, זיכרונו לברכה, את הרב רב שלמה זלמן דרוק, זיכרונו לברכה, את רבינוביץ', זיכרונו לברכה, כל אלה שעמדנו יחד עם נציגי ש"ס, שאז הוקמה, בזמננו, ש"ס הגדולה היום, ש"ס, המפלגה של בני עדות המזרח, נוסדה אצלנו כשאנחנו היינו בעירייה. נדמה לי ש... ניסים זאב
היה ראשון, נכון? ניסים זאב היה ראשון.
אבל עבדנו יחד בשיתוף פעולה, וכששואלים היום מה עשיתם, הפגנות כל יום, כן, אם לא היינו עושים את זה, ירושלים הייתה נראית היום, לא הייתה אותה ירושלים, החזון של קולק ושותפיו, זה להפוך את ירושלים, ואני לא יודע, גם היום כל מיני דברים ותופעות שיש היום, וזה השיריים שהוא רצה אז להפוך את ירושלים, ובלמנו, התרענו, בזכותנו יש היום, יש לי רשימה של 15 פרויקטים, שאם לא היינו נחרצים ונחושים ואם לא היינו שמים את ירושלים בראש פעילותנו, עם כל החובה שמוטלת לעזור ולסייע ולמלא את הפונקציות המונציפליות, בירושלים יש לזה דין אחר. בירושלים, האלף בית, הראש וראשון, זה לשמור על צביונה של ירושלים.
עכשיו אני רוצה לקחת לך לעוד פינה אחת בחיים שלך, שאתה היום משמש כיושב ראש הנהלת רשת החינוך העצמאי, ולצורך כך אתה גם נוסע לעולם. ולצורך העניין זה במשך למעלה מ-20 שנה אתה נפגש עם האדמור מלובביץ' ואתה גם מגלה על הקשר המיוחד שהיה בין האדמור מלובביץ' לבין דודך הגדול מרן רב שלמה זלמן לאויבך, ויש איזשהו סיפור שקרה משהו בחורף תשנ"ב. מה היה בחורף תשנ"ב?
קשר למה?
בקשר לקשר של הגאון רב שלמה זלמן לאויבך עם האדמור מלובביץ'. יש איזשהו סיפור שקראתי באיזשהו מקום, משהו שהיה בחורף של תשנ"ב. איזה משהו של רוח הקודש.
אינני יודע על מה אתה
שם. אתה לא זוכר. טוב, אני...
אם אתה יודע על סיפור כזה...
לא, אני קראתי, זהו, קראתי בלי לדעת על...
הוא היה לשמוע, מה?
לא, אני קראתי בלי לדעת על מה היה שם, אבל קראתי שבמערכת שטורם יש איזשהו סיפור על רוח הקודש. התראיינת לאיזשהו מקום שם בארצות הברית, וסיפרת על הקשר המיוחד.
זה לא קשור לרב שלמה זלמן.
לא קשור לשלמה זלמן, זה קשור...
זה קשור אליי.
הקשור אליך, הבנתי. טוב, אז מה זה היה הסיפור הזה של רוח
הקודש? לא אמרתי רוח הקודש, אני לא דיברתי רוח הקודש, אני... זה סיפור, אבל...
הוא לא שייך לירושלים, תומר.
אה?
הוא לא שייך לירושלים.
לא, הוא שייך אישי. זה דבר ש... נדעמתי פשוט כאילו שהוא קרא מה ש... את המחשבות שהתרוצצו בקרבי, אם להמשיך בהסקנות או להיכנס לאוהלה של תורה, זה סיפור ארוך, זה לא קשור לתוכנית על ירושלים.
אז אני הרב לאיזור רוצה לסיים
בשאלה. בתוכניות אחרות.
אני רוצה הרב לאיזור לסיים בשאלה קטנה שקשורה למה שאתה נוסע בשבוע הבא לקונבנשן הגדול של אגודת ישראל. אתה נסעת פעם ולקחת איתך מכתב שהציעד אותך, דודך מרן הגאון רב שלמה זלמן לאויבך, וכשחזרת הוא די כעס. כי שם התברר, הוא הראו לו איזשהו כותרת בעיתון שכתוב, ברכת פוסק הדור הגאון רב שלמה זלמן לאויבך, הוא קראה על ידי הרב רומי
סיפור. זה אני אספר לך, את זה אני כאן אספר לך.
כן, וזה פשוט סיפור, בדיוק, זה סיפור מדהים.
זה לימוד אני לפני ש... אני כבר נוסע ב... זה 40 שנה. אני משמיע דברים בוועידה הזאת, של, בוועידה של, של אגודת ישראל, בארצות הברית, בקנדה, שזה המפגש האורתודוקסי המרשים, המרהיב ביותר של היהדות החרדית בארצות הברית, על כל גדולי התורה והחסידות שבה. ובשנה האחרונה, לחיים חיותו של, של מרן רב שלום זלמן הדוד, זכותו יגן עלינו, נסתי לפני נסיעתי לשדה התעופה, וביקשתי ממנו שייתן לי את, להקריא ברכה בבאי הוועידה, כפי שהיה נהוג באותם שנים. וכמובן, מילאתי את השליחות, ובראשית נאומי הקראתי והקדמתי שיש לי את הכבוד ואת הזכות להביא את ברכתו של פוסק הדור מרן רב שלום זלמן אוירבוך לוועידה. וכמובן היה שם נדמה לי שרב ישראל שפיגל זכרונו לברכה היה אז כשליח המודיע, או ייבדל לחיים אולי עמיתה שולמן, שהוא היום השליח השנתי שם לוועידה מטעם המודיע. בקיצור, אני בשובי ארצה, כמובן נהגתי מיד משדה התעופה להיכנס לכבוד קדושת מרן האדמו"ר מגור, ולדודי מרן רב שלום זלמן, לקבל את ברכת השלום עליכם. אני נכנס, היה ביום שישי בבוקר, היה בית מלא עם מבקרים, ואני רואה שאני נותן לרב שלום זלמן היד, אומר לו שלום עליכם, והוא שגידל אותי ופרס את חסותו האהבהית עליי מיום עומדי על דעתי, ודאג לכל מחסוריי יותר, איך אמר לי פעם אחד הבנים שלו בלוויה שלו, פרס בבכי ואמר, אתם, הבית שלכם היו יותר אצל האבא מאשר הילדים שלו. פתאום אני לא עשיתי שום צעד בחיים בלי להתייעץ איתו, בלי לשמוע את חוות דעתו הקדושה. ואני רואה שהוא לא מחייך. האיש שאיר פנים לכל ילד, פתאום הבחנתי שמשהו פנה ואינו כתמול שלשום. אבל הוא גם הוא היה רב שלום זלמן. לא רצה להוכיח אותי ולהעליב אותי בנוכחות אנשים. אז הוא אמר לי בעדינותו, בעדינות נפשו, אם אתה לא ממהר הייתי רוצה משהו לדבר איתך. אבל אני חשתי מיד הולך פה להתרחש משהו, איזה ארגש, וידעתי על מה ומה. אחרי שאנשים עזבו, נכנס איתי לחדר הספרים שלו, הוא מתכופף לשולחן ומוציא מהמגירה עיתון המודיע המקופל. הוא פותח את זה והוא מצביע לי על הידיעה. הידיעה הייתה ננעלה ועידה, אני לא זוכר איזה ועידה זה היה, של אגודת ישראל בארצות הברית, וכותרת משנה, הרב לייזרזון הביא את ברכתו של פוסק אדום מרן רב שלום זלמן אוירבוך. שם זלמן העדים כולו, היד שלו התחילה לראות, והוא מצביע לי מהאצבע על הכותרת, והוא אומר לי, תגיד לי, אבל תגיד לי את האמת, אתה אמרת ככה? ככה כינית אותי שם? אתה ככה ביזית אותי שם? כך הוא אמר לי, בכעס כזה, בזעם כזה. איך כתוב אצל אחי יוסף, לא יכולתי לעמוד בפני תוכחתו.
מה ראיתי לך שאתה עומד ומבזה אותי?
לא, זה היה קטע שני, רק רגע, אל תקדים את המאוחר. רצית לשמוע את הסיפור, אז תשמע.
ודאי.
אז הוא אמר לי, אני אמרתי לו, התחלתי להתנצל, להגן על עצמי, אני לא כתבתי את הידיעה. אז הוא אומר, איך עוד נשגיף רק ועשית גישרים דידי? אני לא שאלתי אותך מי כתב את הידיעה, שאלתי אותך אם אתה עמדת על הבמה בוועידה ואמרת דברי הקדמה כפי שכתוב פה. נו, מה אני יכול לעשות? אמרתי, ניניתי בראש, אמרתי, יו, התחלתי, הוא אומר לי, תגיד לי, מה עשית לך רע בחיים שלך, אתה נוסע לאמריקה ומבזה אותי בפני אלפי יהודים שם. הוא התחיל ממש, אני ראיתי, התחלתי לומר, אני מוכרח לומר, זה מקובל בעולם שהדוד, ככה כולם מכנים אותו, אז הוא אומר לי, לא משנה, הוא התחיל ככה לנזוב בי, מה אתה מדבר שטויות? עד כדי כך שבועיים לא עליתי לביתו. לא יכולתי לעמוד בפני תוכחתו. לא שזה שכנע אותי, מוכרח להודות היום, לא שזה שכנע אותי שחדלתי לכנות אותו פוסק הדור, ואני אפילו יכול לגלות פה פעם ראשונה שאחרי מיטתו והלווייתו הענקית ההיסטורית את התקדים, קשתי ממנו מכיל את סליחה וכפועל, משום שהוא בצבא שהוקרא על ידי אחיו הגדול הדוד רבר לאירבור, זכר את הדברך, הוא כותב שם, מה מאוד נצטערתי במיוחד בזמן האחרון מהתוארים המוגזמים שכתבו עליי. אז ביקשתי מזה, אבל לסיפור יש גם סוף. אני, עד שהאימא שלי עליה שלום, ביקשה חנינה אצלי, אצל רב שם זלמן. הוא ביקש ממני שאני אקבל על עצמי לא לכתוב יותר, אבל אני לא הבטחתי. וגם לא קיימתי כמובן. משום שאני אמרתי לו פעם, מה אני יכול לעשות? אני אמנתי שהוא היה ככה, זה ש... טוב, לא ניכנס פה עכשיו לתוארים, לא נגלוש לתחומים אחרים. הסיפור בא לסיומו השנה שלאחר הסתלקותו. בתוך השנה, בוועידה שלאחר מכן, בפרסיפיני בניו ג'רסי, ביקש ממני נשיא אגודת ישראל, הבלתי נשכח ידידי בדל החיים, הרב משה שרר, שהוא קרב אותי והוא הזמין אותי כל שנה לוועידה, ביקש ממני לומר מספר מילות הזכרה על רב שם זלמן. זה היה באמצע השנה. פתחתי אז ואמרתי בלשון הזה, סיפרתי את הסיפור עם פוסק הדור, והוספתי מה שהוא סיים אז בשיחה כשהוא נזב בי. אמר בכעס אבל בנחרצות, יחזוק דוצו, אני מבטיח לך שאני לא אתן לך יותר ברכה לוועידה. אז סיימתי כשקולי נשנק והוא אמר לי שהוא לא ייתן לי. סיפרתי את כל הסיפור איך שהוא נזב, על התואר, על הענבה המופלגת, ואיש רב שם זלמן, היו עונו מועיד, מכל האודום שרפני אדומו, אמרתי, והיום, למגנת ליבנו, ולכאבנו, באתי מירושלים, אבל אין לי באמת ברכה של רב שם זלמן. ואז, רוצה לומר לך, מאות אנשים נגבו את הדמעות, ההתרגשות הייתה גדולה מאוד. אבל זה סיפור, למה אני מספר את זה? לא רוצה להתרברב על הסיפור איתי. אני פשוט מספר את זה, לראות מה זה. גם, אני רוצה לסיים בזה, גם רב שם זלמן גם היה דמות ירושלמית קמאית. אמרתי קודם על הצ'בין הרוב, אותו סיפור יש על רב שם זלמן גם, שהיו קווי דמיון מאוד אופייניים לגדלות, לפסקים שלהם, לפסקי הלכות שלהם, וגם לאורחות החיים, לנבה ולפשטות הטבעית והעממית שאין על הפער משלם. אם אתה רוצה אני אספר לך מה היה, סיפור דומה כמו עם הצ'בין הרוב שהוא לא בא לבית כנסת קרל קסידים. אם יש לך עוד דקה, אז
אני אספר לך. כן, עוד דקה יש לנו, כן.
פעם אחת בבוקר אחד, אני עדיין מנמנם ברבע לשבע בצלצל הטלפון בביתי על הקו רב שלום זלמן. רבע לשבע בבוקר. כמובן שהוא מתנצל, שהוא מצלצל מוקדם. זה היה למוחת חתונה של אחת מנכדותיו, אחת מהבנות של חתנו הגדול, הגאון רב זלמן חיים מגולדברג, ייבדל לחיים טובים. והופיע בעמודי הברכה של מרכז אגודת ישראל. זה כמובן, אני הייתי בסוד העניינים כמובן, יחד עם, עם הבדל לחיים טובים, הרב רבי נחם פרוש, שכון הלווחה, שהוא למעשה ביקש להכניס את הברכה, ושם היה, הופיעו גם אותם תוארים כמעט כמו שהיה במודעה של הצ'בינו רובנס.
כן.
שמזלמן אומר לי בזה הלשון, אברום, אתה ידעת שעולמדת להיכנס מודעה כזאת? במודיע.
כן.
אז אמרתי לו, אני לא הכנסתי את זה, זה הכניס רבי נחם פרוש. אז הוא אומר, אני לא שאלתי אותך מי הכניס את המודעה. אני שואל אם אתה ידעת ולא הודעת לי, ולא הוצאת את זה, ולא מנעת את זה. נו, שוב אותו מצב, עמדתי שוב בפניו, אמרתי, בואו זה לכתנו, ונישתי חובס גשרים, נישתי חובס גמח, לא אני, שוב התחלתי את זה. אז הוא סיים ואמר, יחשם זכר אופצוגי נישול צומי מיניין זים מזהיר. יחשם זכר אופצוגי ניגז. לא סותיר מריטון, מה עשיתם לי? אני מתבייש לרדת לתפיל למניין הקבוע שלי באגרו. טוב שישמעו את זה היום, סיפורים, שבעיני רואיסי ובאוזני שומעתי. בדידי, בדידי ועובדה.
זה אחרי שאנחנו רואים כל מיני תוארים שעפים בכל מיני מקומות.
זה לא, אני רוצה להגיד לך, זה דמויות ירושלמיות.
בהחלט.
זה מה שמאפיין דמויות ירושלמיות. אני, אתה ירושלמי ואתה, אתה הרי, אתה היסטוריון של ירושלים. ירושלים הדמויות התגלגלו מתחת לספסלים, מתחת לכל בתי הכנסיות, אנשים שידעו את כל התורה כולה, אנשים ענקים, ואיש לא ידע מהם, פשוט, זה מה שמאפיין, וזה מה שמציין, מייחד תלמידי חכמים בירושלים. הצניעות והפשטות והענווה, והלימוד תורה מתוך הדחק, התוירו לשמו, זה הכל, זה הכל שאנחנו עוד זכינו לראות, ברוך השם, חסינו כל שנות חיינו בין החכמים, בין הגדולים, בין הצדיקים, שזה נר לרגלינו, וזה נותן לנו היום את הכוח להמשיך הלאה, לעמוד על משמר קודשי התורה, בעוז ובנחישות ובקומה זקופה.
בהחלט, אז הרב לזון, מה שנאחל לך זאת הרבה בריאות טובה, ושלא תפסיק להשתעל, ושתיסע לחיים ולשלום, תחזור, תפסיק להשתעל, ותיסע לשלום, ותחזור לשלום, ותמשיך להצליח בכל מה שאתה עושה, לייצג את ירושלים בנאמנה.
כן, ואתה תמשיך וסרטט את ירושלים, את הדמויות של ירושלים, משום שהדור שלנו, הדור הצעיר, חייב לפחות מתוך הכתב, קצת לדעת איך נראתה פעם ירושלים, ואיך צריכה גם היום ירושלים לראות.
תודה רבה, ובשורות טובות,
ונתראות
כל טוב.
עכשיו איתכם, גליס מירושלים, עם הרב ישראל גליס.
הרבה ציטוטים מצטטים בשמו של שלמה קרליבך. שלמה קרליבך אמר, כשהתמניתי לרב, הבנתי כי רוב האנשים לא מגיעים לבית הכנסת, רק 10% הם נוכחים בתפילות. אם הקהל שלך לא מגיע, אתה צריך להגיע אליהם, אבל אני יכול לדבר איתם, אתה צריך לשיר להם. לכן לקחתי את הגיטרה, ובלי לדעת איך הגיע לכל אחד, התחלתי לשיר. הנס היה שאנשים התחילו להקשיב לי ולהזמין אותי לשיר. התמחותי המיוחדת הייתה ליצור את השיר, נטלתי מילים מהתפילות מספרי הנביאים המדברים על העולם טוב יותר ועל שלום עולמי, על האהבה כלל עולמית, על אחדות בין אנשים. השירים שלי לא היו נגד משהו, הם היו בעד להעביר אל הלבבות תחושה של תואר. כל אחד יכול לשיר את שיריי, הם נותנים כוח כמו גולות ויטמין יהודי. קרליבך אמר, אני מדבר הרבה על קבצנים קדושים, אבל אנשים שואלים אותי מי הוא באמת הקבצן הקדוש. תפתחו את הלב, ילדים מתוקים שלי, הקבצן הקדוש הוא אדם המתחנן בפניכם, שתאפשרו לו לתת מתוך הספר שנכתב הרבי מקרן הרחוב. דבר נוסף, להכיר את כל האנשים בעולם, זה תשובה שהוא אמר לבוב דילן, השאלה מהו החלום הגדול שלו. יש אור שמאיר ויש אור ששורף, אדם משתמש באור שלו בשביל לשרוף, אז האש שלו צריכה תיקון. הדרך היחידה לקבל אור היא להתחיל כל פעם מחדש. אתם יודעים חבר'ה, אם אדם בונה צריף קטן, זה לא לוקח הרבה זמן, אבל אם אדם מתכונן לבנות מוזיאון רוקפלר, זה לוקח הרבה מאוד זמן. אתם יודעים, הרבה אנשים מתלוננים, למה עם ישראל לא מתאחד? למה זה לוקח כל כך הרבה זמן? אז אתם יודעים מה אנחנו אומרים? גוואלד, איזה מין בית השם בונה, אם זה לוקח כל כך הרבה זמן? יש אנשים הישנים עד הבוקר, ויש אנשים שמביאים את הבוקר. אי, כמה זה צודק. בכל ניגון יש דמעה, אל תנגבו אותה, היא מתנה ממני לכם, מתוך ההקדמה לספר התווים הראשון. אם אתה רואה מישהו עצוב ובודד, אנא תהיה חבר שלו. מותר להתעצב לפעמים, אסור להפסיק לשמוח גם שם. הבדל בין לשיר ולדבר זה שכשמישהו מדבר כולם צריכים להיות בשקט, כי אחרת הם לא יודעים על מה הוא מדבר, אבל כשכל אנשים שרים ביחד זה יותר יפה. אז בואו נשמע לסיום את השיר השמיעיני את קולך, שיר שהובא לארץ ישראל, אני זוכר ששר אותו בישיבת חברון כנער, רקדו עם השיר הזה השמיעיני את קולך בהקפות שניות. והשיר הבא שאנחנו נהיה אחרי השמיעיני, אבני ירושלים, הוא מתחנן, הוא שר לירושלים. תודה רבה לכם, תודה רבה לכם, ושישמע בשורות טובות. לילה טוב, המשך הזנה ערבה מפה מירושלים, ישראל גליס, ישראל בן ציון, בני ברק, יוסי אייזנטל. לילה טוב.
Rabash mi inni ye yeb ves koele ki koele horev umarev tome Rabash mi inni ye yeb ves koele ki koele horev umarev tome ki ye ye koele horev
up to heaven and I heard the angels singing and I knew the Almighty is on his way to do great things because whatever happens in the world is only a preparation for this one great thing. Oh,